כן, אז מה היה פה המעשה? הוא רבי בונה הולך בדרך, פגש אותו אותו ילד למטה מגן מצוות, וביקש ממנו רשות להצטרף איתו בדרך, לשמש אותו. ובינתיים אני לא נשכח, ומי הם פגשו? את רבי חייא, רבי אבא ורבי יהודה ורבי יוסף. אז הם חמישה והילד איתם. והנה הם שאלו אותו, אין איתך איזה מישהו שאומר איתך דברי תורה? אמר להם, יש אחריי, זה הנער הזה הצעיר, אז הוא הולך איתי. והנה נשפו שם בשדה תחת האילן, ואמר להם את הפסוק מרבי חייא, הוא הזקן של החבורה, אמר את הפסוק, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. אז הוא אמר להם שמי שהולך בדרך צריך שיהיה איתו מישהו לדבר איתו דברי תורה, שזה דרכם של הצדיקים, הולך באור, הולך ואימו דברי תורה עד נכון היום, עד שתשתתף אימו השכינה ולא תזוז ממנו. השכינה נקראת יום. למה? כי בכל מקום שיש דברי תורה אז השכינה שם. שנאמר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. זה דברי רבי חייא. עכשיו הבא הרב רבי יהודה. פתח רבי יהודה ואמר, רפאותי לשוריך ושיקול לעצמותיך, אומר התורה היא רפואה לאדם, לגוף, לעצמות, בעולם הזה, בעולם הבא. כן, זה אמר רבי נחמיה, אמר רבי נאורי, אסבתה לברנש ויעלמה בכל יום. מה זה? מה דקרה קריאת שמה תקונה. זאת אומרת, אומר את זה בזמן, גם אומר אותה בשלמותה. קריאת שמה של שחרית, קריאת שמה של ערבית. ואמר רבי נאורי, בקריאת שמה יש רמח תיבות כמיין רמח איברים של אדם. זה גם דברי הגמרא, והקורא קריאת שמע כתיקונה, כל עבר ועבר נוטל תיבה אחת לעצמו ומתרפא בו. כלומר, כל תיבה כנגד עבר אחד מרמח איברים. ודאי הוא, זה פירוש הפסוק, רפאו תהי לשוריך ושיקול לעצמותיך. כלומר, זה הרפואה. למה אמר שוריך? שוריך זה הטבור. אז ראשי אומר שכשמי היה חולה, לא עליכם, אז שמים לו, מושכים אותו, אחר כך שמים את התרופה בטבור, ומשם התרופה מתפשטת לכל הגוף. אז זה המפתח של הגוף. שלמה? כי התינוק שהוא מאימו, מאיפה הוא ניזון, מאיפה הוא חי, מאיפה הוא מתפקד, דרך הטבור. דרך היא, מתי הוא ינוקה לאם ירחה ויטיב כמי הוא. עד שהם אמרו את החידושים האלה, הדביק אותם הילד הזה. והיה הולך לאט, והיה עייף, הם רצו, כדי היו רצים. שומע אליהם אלינו, שומע את מה שהם אמרו. קם על רגלוי ואמר, הקשה להם, איך אתם אומרים, רמח. לא, אנחנו ספרנו בקריאת שמע, אין שם, אלא רמה התיבות, חסר שלוש, 245. אז רבי חייא ענה לו, הוא הזקן, אתה רואה עוד פעם? החכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו. אם קודם לגדול לענות, הגדול אין לו תשובה, או הגדול נותן רשות למישהו אחר, אז הוא מדבר. רבי חייא הוא הזקן שבהם, אמר לו שב, קודם כל נותן לו רשות לשבת. למה? כי דברי תורה אי אפשר לשמוע שאדם בעמידה, צריך לשבת. אז היו חזקים. כן, הגמרא אומרת על רב, רב היה שימש את רבנו הקדוש, ואחר כך את רבי חייא, דודו היה רבי חייא, עומדות, היה עומד על רגליו. ואחר כך שימש את רבי יוחנן, שמעשה היה חברו, אבל מבוגר ממנו, יושבות, בישיבה. למה בישיבה? שרבי יוחנן זה כמו כבר חבר. זה לא מדרגה של רב ממש. היה רבו, למד ממנו, אבל היה נחשב לחברו כאילו. לכן יש הרבה מחלוקות רב ורבי יוחנן. זה כשהם היו בארץ ישראל. צריך לדעת, רב, ההיסטוריה שלו, חצי חיים שלו היו פה. אחר כך נסע לבבל. ושמואל היה שם ראש ישיבה. ראש הגמרא אומרת ביומה, אחר כך שמואל נתן לו את הכתר. וכינו אותו רב. מי היה שם? רב כהנה, גדול תלמידיו. הוא חינה אותו בתואר רב, כי שמו רבי אבא, שאומרים שהוא רבי אבא של ספר הזוהר. יש הרבה מהרמה מפנו ועוד, כי שמו זה מוסכם, אבא עריכה. אבא שהוא היה ארוך. אז כך היה שמו. אבל לא כינו אותו בתואר אבא, אז כינו אותו רב כהנא הרב, כמו רבנו הקדוש היה רבי, ככה גם הוא רב, רב סתם. אז הוא חצי ימיו היה פה בארץ, בטבריה. ולכן תמצא בגמרא מחלוקת בין רב לרבי יוחנן. אחר כך תמצא רב שמואל, זה תדע, זה כבר בבבל. לפי אתה יכול לדעת, לפי העקבות, מי שמכיר את הכללים, נמצא את ה... כן. אז כן. מה, מה?
למה ילד לבבל?
כי לא היה פה כבר, שם היו צריכים אותו. כבר הישיבות פה התדלדלו. וגם היה פה את רבי יוחנן, שהוא היה גדול ממנו. אז רבי יוחנן היה ראש ישיבה. ורב כנראה כבר השתלם בלימוד, וינק מרבי יוחנן כל מה שהוא צריך לינק, והלך אחר כך לבבל ששם התורה. אפילו רבי יוחנן כותב בתלמוד ירושלמי, אין תורה, הוא אומר, אין תורה כתורת ארץ ישראל, אבל הוא אומר, כשאתה צריך תורה, תלך לבבל ללמוד. אז ככה היו. גם בזמן הזוהר, בפורש, שפעם אחת רבי שמעון וחבריו ראו סמוך לפסח, איזה יהודי אחד זקן מגיע בדרך, ברגל, מהמזרח. שאלו אותו, מה זה? אמר להם, אני נוסע לבבל ללמוד שם תורה. ועכשיו מגיע פסח, ואני חוזר לפסח לבית שלי לעשות שם פסח. עמד רבי שמעון, ברך אותו. גם יש לנו ראיות מרבי עקיבא, בגמרא, לפני רבי שמעון. זאת אומרת, אפילו בתקופת הבית, היו שם קהילות יהודיות, רבי עקיבא נסע לשם כדי לעבר שנים, כדי לסדר תקופות. היה שם, זאת אומרת, ריכוז יהודי גדול מאוד היה שם, עוד בזמן התנאים. כן, זה כנראה נשארו שם הרבה יהודים עוד מזמן, לא כנראה, זה מבורר, במסכת קידושין, נשארו מזמן בית ראשון. כי עזרא הסופר לקח 10 יום חסין עלו מבבל. והגמרא שם אומרת, לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה. לא השאיר אפילו ממזר אחד. לא השאיר אחד פגום. ניקה אותה, כולם לקח איתו. 10 יום חסין עלו מבבל. כהנה, לוי, ישראל, גרי, חרורי, אחרי זה ממזרי, נתיני, שתוקי, אסופי. כל אלה, 10. הוציא אותם משם, ועשה כסולת נקייה. אז ישרו שם את הקהילה יהודית גדולה מאוד. ומדי פעם היו באים אליהם לבקר אותם, חכמי ישראל, היו באים. והיה להם שם חכמים גם כן. כן.
מה זאת אומרת סתם כסולת נקייה?
סולת זה קמח שמנופה 13 פעמים.
אז מה, אז הוא...
בדק.
אז את הממזרים הוא...
לקח אותם איתו.
לא, אבל הוא עשה אותם לא
לנס? לא, הוא לקח אותם לפקח עליהם, שלא יתחתנו עם מי שאסורים, שלא יתערבו בזרע ישראל ויהרסו את העולם. לא צחוק. זרע הסופר היה תקיף, היה חזק. לכן אחר כך הוא נתן להם בראש, לשרים שנשאו נשים נוכריות, נתן להם מוסד נורא, מי שקורא שם ספר נחמיה, זה ממש לבכות. בחרו העם שם, ואחר כך מנחם אותם, ראש השנה היום. הוא ביקש רחמים על עצמו, למה? כי הוא ונחמיה, כי הם ראשי העם. אז יש להם אחריות שהעם, ניתן הגמרא למדה, שהעם חוטא, אז זה נחשב על המנהיג. לכן הוא התחיל לבכות, אלוהי בושתי להרים פניי אליך, איך הוא אומר הקדוש ברוך הוא? מה הוא עשה? בגלל שהעם היו נשואים לנוכליות שנצילים.
הרב?
כן.
היינו מצפים שספר העזרה יעסוק יותר בתיאור בית המקדש, הכל באמת מה שהרב אומר,
כן. מוסר.
נשים הנוכריות, מה העניין?
כי העזרה כאב לו, שלא היה. גמרא אומרת, ראויים היו ישראל באותו דור שיעשו להם ניסים כיציאת מצרים. אלא בגלל שנשאו נשים נוכריות, לכן לא היה להם. ואילו במצרים שם שמרו את עצמם, לא נשאו נשים נוכריות. אז זהו. אז לכן עזרא כאב לו כל הדבר. הוא מתאר שם שער המים וכל מה שהם עשו, התכנסו שם, אחר כך בנו סוכות ועוד דברים אחרים וכאלה. טוב, האמת זה לא פלא, כי זה היה משבר גדול, לפי מה שאתה רואה בספר יחזקאל. כשהם גלו לבבל, הם חשבו שהקדוש ברוך הוא נטש אותנו, חשבו שלא. אז מותר הכל לעשות, אז כבר אין עם ישראל, חשבו ש... הגמרא אפילו אומרת שהם שאלו את יחזקאל, אם הקדוש ברוך הוא מצא אומה אחרת, אבל להם לא. עד כדי כך הם... כי זה היה הלם כבד מאוד, חורבן בית המקדש, זה לא פשוט.
ועוד אלה היו החכמים.
נכון, והם לא האמינו, כי לא האמינו שבית המקדש אחריהם. וראו אותו, את כל יופיו והדרו. אפילו ירמיה הנביא לא האמין. לא מובא במדרש, הוא היה בוכה, ובא אותו גוי, מחשמו יווני, שואל אותו, מה אתה בוכה על אבנים? אמר לו, אז זה אבנים. האבנים האלה היו מלמדים אותי חוכמה. ומסתכל עליהם, הייתי יונק תורה ונבואה וקדושה וטהרה מהאבנים. אז עמד הגוי, הפילוסוף הגוי הזה, והזדעזע. זה ירמיה הנביא. כן. זהו, ואולי הגיע הזמן שננוח כבר. עם ישראל עבר הרבה תלאות. מה זה? בלי סוף. לא אומרים שירה. כל זה לא אומרים שירה. שיר על השם, כי גאו גא. כן. אז הוא עמד על רגליו, הוא אמר לו רמח תיבות, מה הוא ענה לו? אמר לו, טיב בני, טיב, שב, תנו רשות, קודם כל, תנו רשות. ושנית, שמעת את הבעיה צילותה, צריך לשמוע. הוא היה אומר, אז זמן רבן גמליאל, היו עומדים ולומדים תורה. אחר כך ירדה חולשה לעולם, ישבו. אחר כך החכמים היו עומדים. החכם היה כל הזמן עומד. בא נודע ביהודה ואמר שבימינו לא כך. ימינו, החכמים יושבים כיוון שלא יכול. הוא לפעמים אומר דברים, הוא מתוח קצת, כשהוא עומד הוא לא יכול להתרכז כל כך. דרשה זה איזה דבר אחר, זה מפני כבוד הציבור, שהוא מכין אותה, אבל שיעור, לימוד, צריך להיות יושב. אבל נודע ביהודה עצמו, כך כל תלמידה מספרים עליו, כל ימיו שהיה לומד היה עומד, אף פעם לא למד מי יושב. מפחיד. הגאון חידה עליו השלום, כותב שהוא בליל שבועות, בליל הושענא רבה, היה עומד על הרגליים כל הלילה. וכן תראה הרמ"א כותב בליל כיפור, זה מבהיל, כולם היו עומדים על הרגליים כל הלילה. הוא כותב שם, אבל חזנים לא יעשו כן, כמה שהם צריכים למחרת לשמש בקודש, גם הלכו לישון, כיוון שהכל, והכל הם חשבו על כל דברים, מזיק השינה, חוסר שינה מזיק לכל, אבל לא ישמעו אותו למחרת, יוצא שכרו בהפסדו. אבל הם היו עומדים על הרגליים, פלא פלאים. כן? רצון, כוח הרצון הוא חזק מאוד. אז מה אמר לו שב, שמעת בני, שמעת בעמידי? תראה מה הוא עושה בחוכמה רבהיה, שואל את הילד, אולי אתה יש לך איזה פירוש, אתה שאלת, אולי יש לך תשובה? אמר, לא, כך שמעתי מאבא. אמר, לא אבא שלי, אמר, אני בקעת שמה, יש רמח תיבות חסר תלת. למניין איבריו של אדם, חסר שם. ספור, 245. מה התקנתם? מה צריך לעשות? תקינו לשליח ציבור חוזר שלוש תיבות אלו. ומה עניין הוא? אדוני אלוהיכם אמת. כדי להשלים רמח תיבות על הקהל. אז לכן כאן אמרנו שצריך לשמוע מפי השליח ציבור ולכוון לצאת ידי חובה. וכדי שלא יפסיק לאמת, לא פחות משלוש ולא יותר משלוש. זאת אומרת, כדי שלא יפסיק אמת זה שלוש אותיות. לכן אני צריך בדיוק שלוש תיבות, שלא יפסיק לאמת, לא פחות משלוש ולא יותר משלוש. עד שהם היו מדברים, עד אחי, אתה רבי יהודה, ברד רבי פנחס יטיב לגביים. ואמר לו, מה יעסקיתו? אמרו לה, ומילד יקעת שם חרוד. ואחי אמר,
היינו. מה עושים
אנשים?
אנשים.
נשים, מה אתה רוצה מהם? פטורות, די להם שיקראו פרשה ראשונה. ואפילו פסוק ראשון. הם בכלל האנשים. יונקות, האיברים, עיקר האיברים זה אצל הגברים, כל הזה סוד שלמעלה. אז זה לכלל הגברים, מקבלות מהאיש.
עוד ערבים לא הספיק עם החזן.
וגם עם החזן, חזן, ולא כיוון החזן, אז תגיד אתה, מותר להגיד. ודאי אומר. רק אם החזן תמיד חכם, אז תסמוך עליו. אם לא, אסור, אז תגיד לעצמך. או אם לא שמעת אותו טוב, או שהוא בלע את האותיות, אז אל זה לא, לא עסק. תגיד לעצמך.
רבי בין זה בספר הזה,
כן? כדי שלא יפסיק לאמת ופחות ושלא. דרך, יהיה אתה רבי יהודה, חרוד.
אמר, ודאי אחר, אחר הוא. ואחר אמר רבי חם בן אורי, אמר רבי יוסף בן דור מסכיל, משמי דרגה קיבה. חסידים הראשונים יקנו קריאת שמה כנית עשרת דברות, שכנגד מניין לבריו של אדם. ואח עשרו מהם שלושה, יקנו שיש אלך ציבור חזר ומשלם אותם. מה עניינו? אדוני ולכם אמת. בת התפילה תקנו שלוש ברכות ראשונות ושלוש ברכות אחרונות. בקריאת שמע, שלוש שמות בראשונה, השם אלוקינו השם, ושלושה שמות באחרונה, אדוני ולכם אמת. בכל קורא קריאת שמע כאגבנה, בידוע שלא ניזוק באותו יום. בכל האומר קריאת שמע שאינו עם הציבור, אינו משלים בבריו, בני שחיסר השלושה תבוא ששלך ציבור חוזר בת קנתה קנתה יכוון בטות מבין באמת ויציב. ועם כל זה היה קורא עליו הבא מעובד לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. אותם שלושה תבוא שבקראת שמה ששלך ציבור חוזר אותם לא יכול להימנות אותם לתשום רמח כשאר הציבור.
כן, אז מה היה פה? אז הוא אומר לו מה צריך לעשות? אמר לו השם אלוקים, והנה מי הגיע? רבי יהודה בנו של רבי פנחס. ואז ישב אצלם, שאל אפשר לדעת ומה, איזה נושא מדברים היום? אמרו לו בהלכות קריאת שמע. למה? כדי שלא יהיה שואל לא כעניין, לא יש לו איזה שאלה, לא איזה, צריך לדעת מה הנושא היום, על מה מדברים, כי אפשר להביא דבר מבחוץ. וכך אמר זה הבחור הזה, אמר לנו מה ענה להם? ודאי, ככה זה, אני כך שמעתי. ממי? רבי יוחנן בן נורי, בשם רבי יוסף בן דור מסכית. ואמר את זה בשם רבי עקיבא. תראה, אומר דבר בשם אומרו, אז תמיד, ירושלמי אומר את זה, הווה משלשל השמועה מפי מי שאמרה. זאת אומרת, עשה שמעת מאחד, שהוא אמר לך שמע מההוא, ושהקודם שמע מלפניו. אז תמיד תשלשל את השמועה, תגיד את שמות כולם, כי הם כולם יש להם שייכות לאותה שמועה, כדי שיהיו שפתותם דובבות בקבר. זה מדהים, כמה צריך להיזהר בזה. לכן חשוב מאוד לצטט מקורות בכל דבר, מאוד חשוב, ולחפש את המקור הראשון כמה שאפשר. כן, מהלו חסידים הראשונים תקנו קריאת שמע כנגד עשרת דיברות. יש היום איזו מגמה, לא אני אומר את זה, יש היום הרבה צעירים שברוך השם מוצאים ספרים, כל אחד חושב שהוא לא יהיה חכם אם לא יכתוב ספר. אז כותבים, עכשיו הם כותבים, הרבה פעמים הם לא מעיינים טוב, הם או שמעתיקים מספר אחר והמקור שם טעות, אז אתה עולה על עקבותיו שהוא גנב את המקורות טעויות, שרבה אפילו בספרים ידועים שיש לנו היום יש בהם טעויות, במראה מקומות כף החיים יש בו הרבה טעויות, בדפוס נוצרו שם טעויות, לא יודע, מעתקות, בדפוס. אז הרבה יש, הוא מסתכל שם וכותב, תפתח תראה את המקור, ולא זה. צריך מאוד זהירות, מעקב אחרי כל דבר ודבר. לכן צריך לדבר אמת, התורה היא תורת אמת. מאוד להשתדל. גם שהמעיין לפעמים רוצה למצוא את הסוגיה, מה מקורה, אם זה דומה, לא דומה, או מה כתוב, מה אמרו, מי אמר. אז תן לו את מה שצריך. מחוץ לזה שצריך גם שהשמועה שאתה שומע שזה מפי למשל הרמב״ם או רב עמרם גאון או בגמרא או תנא אמורה, זה מקבל משמעות אחרת, וגם האדם מתחיל להזדעזע, יודע מי ומה, מי מה כתבו, מה אמרו. חשוב מאוד. אז הוא אמר להם, כך אמר רבי יוחנן בן אורי בשם רבי יוסף בן דור מסכית, שרבי יוסף בן דור מסכית הוא לא ראה את רבי עקיבא, אבל הוא שמע את ההלכה בשם רבי עקיבא, שאמר חסידים הראשונים תקנו קריאת שמע כנגד עשרת הדיברות. מה הפירוש של עשרת הדיברות? זה מובא בירושלמי המקור, גם הזוהר, שיש עשרה מקומות בקריאת שמע שיכוון לכפר על עשרת הדיברות, כמו שמע ישראל זה אנוכי השם אלוהיך. השם אלוהיך השם אחד לא יהיה לך. ואהבת לא תישא. וכן אספת דגניך לא תגנוב. וכן זה הדרך. חוץ מכם ואהבתי יובדו מהרה. זה לא תרצח. למען תזכרו זכור. וכתבתם לא תחמוד. אז שם אמר תכוון בהם לכל אלה העשרה.
פעם היה בסידורים, הורידו.
נכון. רק זה הורידו? גם את הסתרו שלהם הורידו שם. כן, אומרים לי, תביא, תכתוב סידור. מה כתוב סידור? אחר כך טעות אחת, זה לדורי דורות. אוי ואבוי. מה?
מה הכוונה? מי זה החסידים ראשונים?
מי זה חסידים? כמו במשנה, יש לנו חסידים ראשונים. זה ראשי התנאים. בפני הלל ושמי וכדומה. יש יד מלאכי, הוא יש לו כללים.
את התפילה תקנו כזה גדולה, ותקראת שמה הם היו עושים לפני
כן? לא, תקנו, לא, סליחה. אתה שואל שאלה יפה, מה, בכי הם תקנו כיד שמה? הרי התורה אומרת לקרוא כיד שמה. אלא שהם תקנו שבכיד שמה יש שם מכוון האדם עשרה דיברות.
אז תקראת שמה עצמה זה...
נכון, כיד שמה זה התורה צוותה. אומנם התורה צוותה משמע מהתורה, העיקר זה הפרשה הראשונה דאורייתא, כך הסכימו רוב הפוסקים, שפרשה ראשונה היא דאורייתא, לכן שם אסור לעשות שום דבר. לא ימלול באצבעותיו, לא יקרוץ בעיניו, לא ירמוז מגופו בשום דבר, בשבטותיו, שום דבר. פרשה ראשונה. אבל שאר הפרשות משמע מהפוסקים, כך שהרמב"ם ועוד שהם סוברים שזה דרבנן. ולכן כך פוסקים, שלכתחילה למשל נשים או קטנים, אומרים להם שיקראו את הפרשה הראשונה. בזה יצאו לחובה. זה מספיק בזה. גם מקריאת שמע שעל המיטה. אבל חתחילה, מי שיכול, אז רבה, יקרא הכל. גם רבנו ירוחם, הוא כתב שבקריאת שמע שעל המיטה יאמר כל השלוש פרשיות, כיוון שיש בהם רמח איבריו של אדם, שהם צריכים שמירה. אז פה הם תקנו, החסידים הראשונים, תקנו את העשרת הדיברות, לרמוז אותם בתוך קריאת שמע, שזה מכפר. וכנגד מניין איבריו של אדם. חיבנו את זה, כן.
יושב פה קריאת שמע שעל למיטה, חצי שעה לפני חצות, או לפני חצות, הוא לא הולך לישון.
כן.
יקרא את הכותל לשם יחוד, ברוך המפיל, את הכל הכל הנוסח.
ודאי, רק בלי שם המלכות, בגלל המחלוקת שיש.
ואת כל נוסח לפני ואחרי את הכל.
הכל, מלא. מדוע? כיוון שכל הנוסח הזה זה לצורך הנשמה שהיא עולה בחצות הלילה. תכף תראה, אולי נפתח על השש בעזרת השם. הלילה, תראה שלו, כבר קצת מדברה. אז שם הוא כותב שבחצות הייחוד נעשה למעלה בעולם העליון בשעת חצות. אז הנשמה שלנו עולה לעשות את הייחוד וחוזרת. גם אם הוא ער, מיד חוזרת. היא עולה לשנייה אחת וחוזרת. אז היא צריכה את הקריאת שמע, בלי הקריאת שמע היא לא תוכל לעלות. כן.
אדם שנרדם לפני חצות לא קרא קריאת שמע. אחר כך הוא התעורר. יש טעם לקרוא קריאת שמע?
בטח שתמיד יש טעם.
אחר שיש שם גם כן.
כן, הוא עשה איסור, אז אני אגיד לו, עשה עוד איסור, יותר גם את זה. והאמת שזה מצוי. השבוע מישהו שאל אותי. הוא התפלל ערבית בזמן, בחמש במשהו. אמר שהוא רוצה ללכת לישון, כי הוא לא ישן טוב בלילה, והוא צריך לו שיעור, מה יעשה? אמרתי לו, תגיד קריאת שמע עם ברכת המפיל. פשוט. אמרתי לו, כמה אתה ישן? אמר, ישן איזה שעה, שעתיים. לא. זה ודאי, אפילו חצי שעה. ודאי. לכן צריך להיזהר בזה, בחורף זה מצוי. כי הלילה מתחילה מוקדם. אז כאלה, הולכים לישון, צריך לקרוא קריאת שמע, שעל המיטה. זה הזמן, זה חצות הראשון. חמור מאוד. ועוד יותר, כשיקום צריך ליטול ידיים. תראה, ידיים גמורה.
הוא צריך להגיד ברכות התורה לפני שהוא קורא קריאת שמע. הוא ישן עכשיו.
לא, הוא לפני השינה.
ישן שעה, שעתיים בלילה, פתאום מתעורר.
לא, אל תערב, מחילה. קודם תגמור מה שאני אמרתי, אחר שישמעו הפוך עכשיו. מחילה. אנחנו דיברנו על אחד שתפלל ערבית, והוא צריך לישון. איך ישן? שהוא יקום, ירצה ללמוד תורה, אז יראה ברכת התורה. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. מה אתה שואל?
מה ששאל מקודם, הוא נרדם, ישן שעת...
מי שנרדם בתחילת הלילה. והתעורר.
עכשיו הוא רוצה לקרוא קריאת שמע שעל המיטה.
רגע, אבל התפלל ערבית או לא התפלל ערבית?
נאמר שהתפלל.
אז אם לא, אבל אם, אם לא יתפלל, רוב העולם לא מתפלל מערבית, מתפלל בחצור. כן, יש באיצקוביץ, בזכרון מוישה, הוא מתפלל על דעת איצקוביץ.
כמה מילים יש בקריאת שמע?
רגע, רגע, אני אגמור איתו. אז הוא, אז אם כן, מה יוצא עכשיו? הוא עוד לא יתפלל קריאת שמע, הוא לא יתפלל. אז ילך פלל ערבית, בברכת אהבת עולם, בשלומך, אהבת התורה ומצוות, תכוון לצאת ידי חובה של ברכת התורה. התפלל ערבית, או שהוא לא יכול, עכשיו אין לו מעניין ערבית, עוד שעה. מה יש בטל, רוצה ללמוד תורה, זה כן, יברך ברכת התורה. נכון? מה שאלת?
כמה מילים יש בקריאת?
תיבות 245.
אני ספרתי אף פעם לעצמי.
יפה. רגע, אתה, מה אתה קופץ? הוא שאל אותי, לא אותך. בחילה, עכשיו דיברנו, מי עונה? חוץ מפסוק שמה ישראל. שמה ישראל יש בו שש תיבות.
חוץ מפסוק שמה, גם כזה לא יצא.
יצא הוא אבוה.
יצא רמה.
יש לך מן בית פרשה ראשונה, אחר כך יש לך אב, עד ושמתם, כולל ושמתם, אחר יש לך 50, מעד דברי אלה עד על הארץ, אחר יש לך אב, ויומר, אב תבוא. תספור אותם, יוצא בדיוק, קרמה.
אז זו רפלו. עכשיו ספרתי, יצא לי רמות.
כמה?
רש בן
שט. טט! זה עם אמת. רגע, עוד פעם אתם קופצים. מה קורה איתכם? אני לא מבין. תראה כזה, למה משתמעי? אתה ספרת אם השם אלוהיכם אמת, ואם האמת שהציבור עונה יוצר אמת. אחרי העיר על זה רבי יצחק פלאצ'י, אני פעם אחד אלבין פניי ברבים, אמר את שוטר חושב עצמו חכם, הייתי, הזמינו אותי להגיד כעצמה, לא רגיל, אני לא הייתי חזן אף פעם, משטר מורבית, נקלעתי לאיזו ישיבה שם, אמר לי החכם ראש הישיבה, תעלה, תהיה חזן. לא רציתי, לא היה לי נעים מסרב לו. אז עקב אחרי אחד שמה, אז אני רגיל, אני אומר אמת. לא, השם לא יחם, אמרות אמת. אז הוא צעק עליי אחרי התפילה, מה אתה עושה? אתה עשית זה, עשית רשמנט. כבר היפל עליו לקשה את זה. ואמר שהם איזו מכך כלומה, והם אמר גם את האמת. אבל לא צריך להגיד, חזן, אף כמינה, הוא החזן אומר, אני השם אלוהיכם. שצריך להגיד, שמצאים בתכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. צותק. הציבור עונה אמת, הוא לא צריך להגיד איתם אמת, הוא אומר, השם אלוהיכם אמת.
אז הקהל יבוא רמת.
לא, זה לא בשביל זה, זה כמו אמן, לאמת את הדברים שהוא אומר. למה הוא עושה את זה? כדי לעורר אותם. למה תקנו את זה? כיוון שהוא בא להגיד להם, שימו לב, אני כעת מוציא אתכם ידי חובה בשלוש תיבות, השם אלוהיכם אמת. אז הוא רוצה לבדות שהם ערים כולם והם איתו. זה כל העניין.
אבל הוא חוזר, השם נוקחם אמת.
זה לא הפסק.
הוא אמת.
לא, אבל זה לא הפסק, זה לא.
אבל נהיה רשמנטס.
היפה ללב כותב שזה, הוא, את כל מה שאתה שואל, הוא עריך שם. הוא כותב שאין בזה שום בעיה. הסכימו איתו כל...
מה הנימוק?
לא, זה הנימוק. הנימוק שאני, כמו שעונה אמן לברכה, כאן עונה אמת על השליח ציבור, על דברי השליח ציבור. זה כל העניין.
רק? מי שמתפלל יחיד,
אז הוא לא צריך להגיד אמת. הוא אומר, אני השם אלוהיכם, השם אלוהיכם אמת. כך צריך, כן, אמת. כן,
מי שישן בלילה בחצר הראשון מתעורר,
הוא
אמר
ברכת
התורה, חזר עוד פעם
לישון,
הוא מתעורר עוד פעם,
הוא מסבך את העניינים. יש לו בעיה, בהחלט שיש לו בעיה, אבל זה לא נכון לעשות את זה.
מה הוא עושה עכשיו?
אני לא יודע, אל תביא לי כוסיות מהדור שלנו, דור שלנו דור מבולבן מסכן, פלסטיק, אנשים מפלסטיק. הוא אסור לו ללמוד בלי לברך ברכת התורה, ויש לו בעיה, בפרט שהוא ישן בלילה. תבין, הוא קם וישן, קם וישן, הוא יעשה לי את זה כמה פעמים גם בלילה, אז כן. זה באמת בעיה. אני מכיר, יש הרבה כאלה. כן, מצוי.
מה שעור השינה שהוא חייב לברך ברכת התורה?
אז כמה זמן? האמת, יש בזה ויכוח בפוסקים. ביום, אפילו ישן שנת כמה על מיטתו, זה לא נקרא שיח דעת. כך הסכימו התוספות. אין בזה בעיה. כי ביום זה לא זמן שינה, ואם הוא ישן, בטלה דעתו אצל כל אדם. בלילה, יש שרוצים לומר שדווקא אם ישנה מיטתו. אבל השעם הייתה תועד שם לגבי ספסל או, או על השולחן איפה שהיה, אומרים שלא, למסקנה בלילה אפילו זמן קצר זה יקרה כמו קרה, כי לילה זמן שינה נקרא קרה. אבל כדי לצאת את זה כל הדעות, מי שרוצה לישון שנת קבע בלילה כדי להתחייב, אז חצי שעה, כמו שזה נקרא שיטין נשמע שנת הסוס וכתחילה. אבל בדי עבד גם אם ישן פחות מזה זה בעיה, בטח שיש לו בעיה.
לגבי
וידוי,
מתי אומר את
הוידוי
בקריאת שמע
שלנו למיטה,
אם הולך לישון אחרי חצות?
מה שמתי, תמיד
הוא
אומר, אומר את זה
לפני חצות, אבל
במקום שלו, אבל ודאי שהוא אומר את הוידוי, בטח חצי הלילה השני זה כבר מתחיל סדרה אחרת, זה חשבון אחר, ודאי אחרת, איך הנשמה שלו תעלה למעלה לפני ענה בכוח. למה תקנו את זה שם? אסור לשנות את הסדר, כיוון שענה בכוח זה כבר העלייה מהעשייה ליצירה, מהיצירה לבריאה, מהבריאה לאצילות, על זה שכופל את הפסוק של אותה לילה שלוש פעמים, וכל תיבה, כל פסוק אומר אותו שתיים, 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 שתיים יחסי פניו, שתיים יחסי רגליו ושתיים יעופף. הרשע סידר את זה עם כוונות בסידור שלו. אז לכן, לפני הענה בכוח, בענה בכוח הוא עלה. מה, הוא יעלה עם האבונות שלו? לא ייתנו לו לעלות. אז לפני הענה בכוח הוא צריך להגיד את הוידוי.
הרב,
כן.
ביסד השורש, אבל אתה כמו ראיתי שהוא מביא שלושה דפים על כל מיני טעויות מפוצות בקרת שמע. השאלה, המשך ציבור, בוא לזה תיבה אחת, הוא כאילו מוציא ידי חובה או ש...
מה אכפת לך מה שלך ציבור אתה? אתה צריך לשמוע ממנו השם אלוהיכם אמת. שמעת, שמעת, לא שמעת, אז תגיד אתה. מה אכפת לך מה הוא עשה? שלא העבודה שלי לעשות לו ביקורת. יש מבקר המדינה, הוא... זה בעיה שלו. כן, ראי.
זה שישן שעתיים, שאמרת לו
בישון שעתיים. תעיר אותו, את השכן שלך. כן, ישן שעתיים, נו.
ועשה דרכת המפיל ביד שמה. השיעור חזר אחרי זה, הוא הולך לישון עוד הפעם.
כן, הוא הולך לישון עוד הפעם. זה אצלו יום. גמרנו, חלה, שרחת עלי. הוא אצלו כעת כישן ביום. כך אומר הרשש. תחילה,
כבוד הרב.
כן.
למה פעם היו מקבילים להגיד קריאת שמע לפני חצות, אפילו יש דרשה, אפילו יש לימוד, היו מפסיקים, נועקים אלף ואלף נאמן. ועכשיו... לא,
זה דור חדש.
מה הסיבה?
דור חדש. אני שמר לך, שידורים, השמיטו. הנה, נביאים וכתובים. מי לומד נביאים וכתובים? בושה וחרפה על חילול השם. עולה, חכם אומר, פסוק. אתה שומע, אני לא רוצה להגיד. גדולים. הוא אומר לך פסוק שלא היה ולא נברא. הוא מחבר לך שני מילים מתהילים, גם הם משובשים, ועוד מילה מאיוב, ועוד מילה מסבתא שלו. זה נורא והיום, זה מה אתה מביא ראייה מהדור שלנו? מה ודאי? ודאי, ככה היום כל החכמים עושים. בטח. היה צריך להפסיק מיד להגיד קריאת שמע באותו רגע. לפני חצות צריך. מה זה? אחרת הנשמה לא יכולה לעלות, והיא עושה ייחוד, לא רק זה. כל מה שעשה אדם ב-24 שעות האחרונות, הוא מעלה את זה למעלה. הוא מייחד, הנשמה שלו מייחדת את הכל עם הקדוש ברוך הוא. האם לא, הוא לא יכול לעשות כלום? זה נורא בהיום. אפילו נמצא בחתונה, נמצא באיזה כנס, נמצא בנסיעה. אז כמה דקות לפני חצות, לא יחכה לרגע האחרון. יעצור בצד או שבדרך יאמר, יש רמזורים ברוך השם. אז יש שמה ישראל, ואחר כך ניסה. רק שלא יזמינו לו איזה...
רבי שנמצא שעתיים לפני חצות.
כן.
הוא יודע
שבסמוך
לחצות לא יוכל להגיד קריאת שמע. מאיזושהי סיבה. יועיל לו להגיד
את זה שעתיים. לא, לא. מה זה יועיל? איך זה יועיל? מה זה יועיל? זה צחוק.
אז הוא יפסיד את זה. לא יוכל להגיד.
למה לא יוכל להגיד?
ציור שלא יוכל.
אפשר. אם רוצים, הכל אפשר. אתה לא קראת את הסיפור רבי יוסף חיים כתב. רבי יוסף חיים כתב שהיה מעשה. שמעו רגע. רבינו שחיים כתב שהיה מעשה פעם אחד ראש הקהילה שהוא עם הארץ גמור דאורייתא ודרבנן, אחרי שנים רבות שחיכה לבן, הולד לו בן זכר,
והיו עושים בינם הברית איזה לימוד גדול, וכל הלילה היו ערים. והם מביאים גם את הלעקה עם הקמנג'ה, ואני יודע מה יש שם עוד, כל הכלים, ומנגנים, ואוכלים, ושותים, ושמחים. אז היו הזמן את החכמים של העיר. אז היו שלושה דיינים. אומר אחד, היה החכם הגדול הגיע. החכם השני אמר, מה אני אעשה שם? אני אבוא לשם ליצנים וזה, שלח לו איזה מכתב, כתב לו שם שיר עם 42 בתים על הבן הזה שנולד, והתנצל שהוא מרגיש לא טוב, הוא מנשול, מצונן יענו, הוא הולך עם רטייה על האף כמו ביפן, וזה לא יכול ללכת. כתב לו מכתב התנצלות ולא בא. עכשיו החבר שלו אמר, גם אני אעשה, יגיד מה זה, כולם חולים, אלה אפלים עובדים, עובדים, בוכר ללכת, הלך. עכשיו הוא אומר, הגיע חצות, אז עכשיו היה קריאת שמה, עשו קריאת שמה בשקט הכל. הגיע חצות, עכשיו יושבים שם איזה 1,000 איש, והמלצרים חלקים להם עופות ובשר ודגים וכל מיני עניינים, וחוגגים שם. אז החכם הזקן, הוא אומר, היה איש פיקח, מה עשה? הוא אומר, עשה עצמו רגע אחד שהוא עייף, הוריד את הראש שלו ככה על השולחן וקרא תיקון חצות. שום שזה היה עבור רבי יוסף חיים, הוא כותב בעלכם. בכה, הם כולם שרים שם בחוץ, הוא לא מעניין אותו. הוא התנתק מכולם. על נערות בבל, שם שבנו גם בחינו, הוא על הכיסא. ואמר את כל הזה, בית משמיים, רואה, ערי קודשך היו מדבר, הוריד מאות, מאות, מאות. סיים, אחרי זה סיים, אומר, שמהר לקח המטפחת, עשה את עצמו שהוא נרדם, ומשפשף את הפנים ואת העיניים, וחזר למקומו, ויש לו ללמוד. אומר, החכם השני ההוא, היה חסיד, אבל לא היה לו טקט. אומר, היה מתמקמק, מתבשל, קופץ, בתוך הכיסא שלו, והגיע החצות, מה אני אעשה? עבר חצות. בסוף קם, קם, שם את הכובע שלו שם, נענו, אני חוזר, אני זה, עצמך, לא? הלך, התחיל להסתובב, הסתובב, הסתובב, חיפש בכל הבית שם, הבית גדול, מצא למטה המרטף של הבקבוקי יין והמשקעות, הזיז שם איזה ארגז, פרס מטפחת על הרצפה, והתחיל לעשות ענרות בבל, שמה שלנו גם בכינו, זכור בוכה, זכור השם מה היה לנו, באמצע זכור השם מה היה לנו, בעל הבית נזכר שצריך איזה יין להביא, ירד, נכנס תוך המחסן, וואו, זה, אתה יודע, בפרט אלה שם ווספוסים, בעירק, אם אתה עושה לו דבר כזה, הבאת את מלאך המוות, עם כל פעם מלייתו לשם. הוא אומר, הוא בחיים שלו לא ראה שיש דבר כזה. מה זה משוגע? מה זה תשעבעה בלילה? מה הוא עושה לי פה? בחושך יושב ובוכה, וחייב חייתום, מכה על פניו, ודמעות זולגות על עיניו, על כל בגדיו. ראי, זה נרתע, מה קרה לחבר שלו? בוא תראה את החכמים האלה משוגעים, מה עושים? מה זה? זה משוגע, בא אליי הביתה, בליל הברית של הילד שלי, מה זה? להביא לו את השטן, להביא לו את זה, איתה לצרוק. אמרו לו, לא, הנה, אתה רואה את החכם ההוא יושב במקומו ושמח, ועונה לשאלות לאנשים, דבר איתם גם דברי תורה, זה לא זה. אז רבי יוסף חיים בסוף נותן שם מוסר, הוא נותן מוסר לחכמים. הוא אומר, אתה צריך לדעת איך לעשות כל דבר בטקטיקה וחוכמה, שלפעמים אתה נמצא באיזה מצב, באיזה אילוצים, אז גם שם. אז אפשר, גם באמצע החתונה ובאמצע הריקודים, מה קרה? בן אדם לא יושב רגע אחת הצידה, שותה כוס מים, שב רגע אחת הצידה, תעשה שמע ישראל, בלי שכל אחד, כולם יראו, צריך לשים את האצבעות ככה וככה, ונענע את הראש, בלי לשים את היד. תעשה, אפשר למצוא דרכים. אדם צריך להיות רק להתנהל בחוכמה, הכל אפשר, תדע, אני גם פעם חשבתי כמוך, עד שראיתי שכל דבר יש לו אפשרות. אפשר גם להטיס מטוס עם זה. תעביר אותו לטייס אוטומטי, ואתה את זה. הרב
תיקון חצות, פעם שמעתי, ציבור
עדיף. עכשיו רגע, אתה קיבלת את מה שאמרתי? טוב, תיקון חצות, נו הלאה.
יש ציבור לפי דעתי.
נו, תיקון חצות מה?
תיקון חצות. שמעתי פעם שאם בציבור בן אדם, אז זה לא מספיק להגיד את זה שהוא יושב, ולא להגיד את זה בפרסק הזה, יש בזה עניין?
לא הבנתי.
ואדם שנמצא בתיקון חצות,
לא בפומבי. ודאי, יש בזה יורה, שהוא יושב על הארץ, יד כולם, כולם יושבים לומדים, וזה מחפש לו מקום פינתי, מקום אחר, שלא נמצאים שם.
אז כמינה בכותל. ובינתיים יצא שבחצות...
כן, אז הלך לו לאיזה פינה פנימית, ואחרי איזה שולחן, אחרי איזה תיבה, למה לאיזה פינה?
חייב לשבת בארץ, שישב על
כיסא. כן, לא, אבל הוא מזכיר את הכותל. הכותל זה באמת מקום ששמה ראוי להגיד תיקון חצות, וכולם צריכים לדעת שצריכים להגיד תיקון חצות. שמה אנחנו באים לכותל, לשחק שמה, באים להתפלל, וזה קראו לו כותל הדמעות.
השם כן יגיד.
כן, ודאי. בכותל כן, רק במקום אחר ישיבה או מקום אחר לא. האמת שבהלכה כתוב שבכלל בליל ברית יצחק בבית המילד לא אומרים תיקון חצות, אבל הציבור אחר כך שילכו לבתיהם כל אחד יגיד, חוץ משלושה, שלושה בעלי ברית אברהם שהם לא אומרים אותה לילה. המוהל לא אומר, האבי הבן לא אומר, והסנדק לא אומר.
בכלל לא?
בכלל לא. תיקון לאה, ודאי כן, יגידו. הכוונה, תיקון רחל, לא יגידו. כמו ראש חודש. זה ה...
מה אכפת מהמואל שהוא צריך להגיד?
מה, מה?
למה שהמואל יחסיד את
התיקון? אתה צודק, אין הכי למה. זאת אומרת, יש לו אפשרות לפתור את עצמו, זה הכוונה. אבל אם הוא רוצה להזכיר, בסדר, להזכיר. אין הכי למה.
אז אין בעיה לשבת על הכיסא בתיקון חצות
אם אתה במטוס למשל.
ודאי. ודאי. נכון. אחרי חצות.
כן.
ישן איזה שעתיים וכם אחרי חצות רק ניתן ידיים.
ודאי, שעת ידיים ברכה.
ובבוקר שקר, שהוא עוד
לא, אין כבר. האמת שאפילו אם קם לפני חצות, עכשיו הוא קם. נרדם איזה שעה או חצי שעה, נרדם, עכשיו הוא קם, צריך ליטול ידיים עם ברכה. לא צריך כבר. די, יש פעם אחת לדעת את זה. אני זוכר פעם אחת היה מעשה עם מורבי, שאף אחד לא יכול לספר לך אותו. הוא היה ממהר לאיזה מקום, היה אחרי חצות, הולכים בדרך. והגיע, אז הוא אמר תיקון חצות. הוא אמר לאן נערו בבל בית הכנסת, על הארץ, אחר כך קם, המשיך בדרך. והיה בוכה והוא הולך ואומר. זוכר את זה עד עכשיו. הגיע, אמרתי מה הוא יעשה עכשיו בזכור השם היה לנו. אבל נף לאתר את ראשנו, הבן מראה אומר, צריך לשים ראש בקרקע. אז הוא כבר תכנן. ראה שם איזה רחוב, היה גדר. עמד שם, הוריד את הראש על הגדר, עשה ככה, נף לעטר את ראשנו, הוא הנה לנו כי חטאנו. וקם והמשיך הלכת. מעומד. לך עשה והמשיך. הנה מעשה רב. לפעמים יש אילוצים שהבן אדם מהר או שיש איזה דבר שאין לו אישהו טעת, ועשה את זה בדרך, זה לא ישכח. הייתי בעיניי, עשה נף לעטר את ראשנו על ה... לא ליטר על זה.
רב?
כן.
אדם שישן בלילה,
תחילת
הלילה,
הוא
קם, אומר
את התורה,
עכשיו הוא חזר
לישון, הוא צריך בבוקר... לא, הוא שאל את השאלה הזאת. הוא לא עושה בסדר, זה לא בסדר. זה בעיה. אבל אין ברירה. לכן צריך לדעת, לך לישון, לישון כמו שצריך. וזהו, אחרי זה אין. לקום רק ביום, ילך יצא, ישנים את השינה ביום. אבל אפשר, יש מציאות שאדם מברך פעמיים. לקראת התורה, כן? לילה זה שיח דעת. יש לנו האמת תוספות, תוספות שואלים למה לא מרחים ביום. אז תוספות תרצו, תרצו הביאו את הירושלמי ועוד, שביום זה לא זמן שינה. וגם האמת היינו צריכים כל פעם שמתחילים ללמוד מחדש, מעכשיו עכשיו צריך לדעת לקראת התורה. כי היינו בשוק, עשינו עסקים, עשינו מה שעשינו, עכשיו באנו ללמוד. אבל התוספות אומרים, כיוון שאין לך רגע שאדם פטור מלימוד תורה. אז כל הזמן הוא בתוך הלימוד. אז לכן אין לברך. אבל משמע שזה לא חלק, זה לא הולך תחילה. זה רק מצב של דעבד. אבל בלילה, כמו שלילה זמן שינה, אז אין הכי נעמי מברך. כן.
ברכות התורה צריך
לברך
את כל שלושת הברכות.
נכון. זה כולם ברכת תורה אחת, כן. זה עצם המצווה, הדברת תורה. אחר כך גם למד תורה שהוא נתן לנו, לימד אותנו את התורה, ואחר כך על עצם לימוד התורה, שזה ברוך אתה השם נותן התורה. יש מחלוקת הפוסקים אם זה שלוש ברכות או שזה רק שניים. מחלוקת הפוסקים. לכן נפקא מינה הם אומרים והערב נע, ערב נע, יש בזה דעות שונות. אבל הם שלושה. רשש גילה שיש בזה סוד. למה הם דווקא שלושה? כי המקום שלהם גבוה. יש מי שרצה לומר שזה דאורייתא. אבל להלכה פסקו כל הפוסקים שדאורייתא זה רק בקעת המזון כאשר שבע. זו הברכה היחידה שהיא דאורייתא. בקעת התורה זה שנוי במחלוקת. ואילו שאר הברכות שאנחנו מברכים הם מדרבנן. אפילו ברכות המצוות. טוב, נחזור לענייננו, כי יש לנו היום גם קצת ללמוד הרשש עוד מעט לנדר. אז איפה היינו? ויצא אותה סוגיה, כמעט אותו נושא. אז אמר שאומר, אז שאל אותו, איפה הם הרי חסר שלושה? ענה לו, השם אלוהיכם אמת. ובתפילה תקנו שלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות. בקריאת שמע שלוש שמות בראשונה, שם אלוקנו השם, אומרת בפסוק הראשון, שם אלוקנו השם. שלוש שמות באחרונה, שם אלוקם אמת. האמת היא קשור. מה האמת? זה איפה ראינו? אלא אחד מ-70 שמותיו של הקדוש ברוך הוא אמת. וגם יש פסוק, והשם אלוהים אמת. הוא אלוהים חיים. הוא מלך עולם. אז כמובן שהוא מכונה האמת על שמו, וגם הוא חתם את האמת בתורה, אז לכן זה יקרה שזה שמותיו כאילו. אז השם אלוהיכם אמת, זה שמו של השם יתברך. כמו שלום גם כן.
אז יוצא לפי הזוהר שעדיף להגיד השם אלוהיכם אמת מאשר אל מלך נאמן? וכה הוא אומר שדווקא זה השלמה. אז אולי שעדיפות לזה?
אתה שואל לגבי קריאת שמע שעל המיטה?
כן.
או לא לגבי תפילה. לגבי תפילה...
זה משודר בתפילה.
לא, רגע. לגבי תפילה, אשכנזים אומרים אל מלך נאמן. אנחנו לא אומרים אל מלך נאמן. הם אומרים אל מלך נאמן בגלל המחלוקת שיש. אם על הבוחר בעמו ישראל באהבה צריך לענות אמן או לא, אז הרמב"ן עשה מין פשרה. שיגיד המלך נאמן ויכוון גם לצאת את החובה של אמן וראשי תיבות אמן וגם בשביל השלוש תיבות. אבל אנחנו הספרדים, הרמב״ם פסק שלא אומרים, אז אנחנו נוהגים כמו השולחן ערוך והרמב״ם שאין לומר המלך נאמן, זה גם חשש הפסק, אז אנחנו לא אומרים. גם יש עוד בעיה בטור, נכנס לזה שזה ספק הזכרת שם שמיים לבטלה, כמה שאומר את המילה אל מקראית אומרת זה דרך לימוד, זה מותר, אבל ככה אומר, איך אתה אומר אל מלך נאמן, זה כמו שם שמיים לבטלה. אולם השאר הפוסקים אמרו אין בכך כלום, אז מה אני עושה, אני אומר שבח של השם יתברך. והגמרא, מאיפה זה יצא? מהגמרא. מה שואלת, מה יאמן עשה תיבות אל מלך נאמן? תכה ישיבה הגמרא. אז אם כן, אבל מקריאת שמע שעל המיטה שאני אמר אנחנו צריכים שלושה, אז רבנו ארי כתב פירוש בשאר הכוונות, או יגיד המלך נאמן או יגיד השם אלוהיכם אמת. אבל נהגו כל העולם להגיד המלך נאמן, גם את זה השמיטו הסידורים. עוד פעם תחיית הסידורים של היום, בקריאת שמע שעל המיטה זה לא מופיע. וצריך לומר מורבי בשיעור שהיינו לומדים, הוא היה מפסיק בזמן של קריאת שמע, היה צועק בקול שכולם ידעו צריך להגיד מלך נאמן, כולם אומרים שמע ישראל. איך היה?
מה זה
שהזוהר
פה אומר דווקא להגיד השם
אלוקיך נאמן? לא, זה לא מדבר איתך, כי את שמע שעל המיטה. מה קרה לך? אני לא יודע מה אתה רוצה. מה זה שהזוהר אומר?
לא, פה זה השלמה לרמח, לא?
כן, זה השלמה לרמח. אבל זה לא כי את שמע שעל המיטה.
זה חובה על המיטה לעשות אותו,
או אפשר בצד? לא, לא צריך על המיטה. זה כמו, גם הגמרא אמרה את זה. מה, אני לא מבין מה... מה התעוררת עכשיו פה, אתה תופס את הזוהר? הגמרא אומרת, איך משלימים לרמה? מה אומרת? על ידי השם אלוהיכם אמת. גם הזוהר אומר אותו דבר. כן?
מה פירוש השורה הזאת? וכדי שלא יפסיק לאמת, לא פחות לשלושה ולא יותר.
גם אני לא הסתפקתי בזה. אבל זה לא פחות משלושה, זה תוך שלוש תיבות.
משמע זה שתי תיבות, השם אלוקיכם, באמת ויציב ונכון. כאילו זה שייך לשם, אז ייצא רמח באמת. כן, ככה זה יוצא.
למה הקבשת על זה אתה? לא.
השם אלוקיכם.
לא, 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 אלא. פשט הגמרא,
פשט... האמת זה יציב או באמונה?
לא, פשט הגמרא, פשט הזוהר. השם אלוהיכם אמת. האמת הזה שהוסיפו זה מנהג, זה אפילו לא מוזכר בגמרא. לא, האמת שעונים על השליח ציפור, המילה הזאת בכלל איננה. אני השם אלוהיכם, זאת אומרת, שואלים אתכם, אם אני השם אלוהיכם. אחר כך החזן צועק, השם אלוהיכם אמת. והרי היתרי האשכנזים לא אומרים
את...
האשכנזים לא אומרים אמת. למה? כי מעיקר ההלכה אין את זה. זה רק מנהג, אז זקעת מנהג ועשית אותו עיקר, ואת ההוא דחפת לבי יציב. אני לא הבנתי למה אתה עושה כך. לא צריך רמח. לא צריך, אין לזה. האמת הזה זה מיותר, זה בסוגריים. יש לי רמח בן עדיו.
עוד הרב, אי אפשר להגיד ככה, כי מה יעשה עם ערבית? אנחנו אומרים שם, בכלל לא אומרים באמת ויציב. אבל יכול להיות זה כמו
שהרב
אמר
לי. אבל אתה אומר באמונה, שם צריך לסמוך אותו.
זה לא אמת.
לא, אבל אתה צריך לסמוך אותו באמונה, זוהר הקפיד על זה.
אולי זה כמו שהרב אמר לפני כן, שאת האמת החזן לא יגיד.
אני ראיתי פעם, אני אספר לך מעשה רב, אני לא שמעתי מה אתה בדיוק אומר, אני אגיד לך מעשה רב, פעם גם עקבתי אחרי אבא שלי, והיה איזה חזן אחד שהתפלל, והתחיל לנגן, אתה יודע, יש כאלה, לאהבה שמה מעריך. ולא תטורו, גם כן יש להם, יש כמה תחנות בקריאת שמע שהם אוהבים לסלסל. אז אחרי זה גם, ואני השם אלוהיכם, התחיל לעשות, ואני לא יכול לשפול את זה. אני שומע אותו שהוא אומר, הוא מעריך קצת, והוא אמר לבד, השם אלוהיכם אמת, וראה שהוא עוד לא גמר, הוא העריך במילה אמת, אני לא אשכח את זה, אמת ואמונה, והוא חיכה להגיד איתו ואמונה שלחבר. אז בינתיים הציבור כבר ענו אמת, והחזן חזר ואמר השם אלוהיכם אמת, תחיל ואמונה יחד איתו. זאת אומרת הוא עשה לסמוך את האמת לאמונה, וגם להיות יחד עם השליח ציבור, עם הציבור עצמו. אז למדנו כמה דברים מפה. ולמה? כי הזוהר אמר שצריך להיזהר גם בלילה, כי האמונה זו השכינה, ואמונה צריכה בלילות, ואמת זה התפארת, שתיתן אמת ליעקב, וצריכים לסומכם אחד יחד עם השני. חבר אותם. כן.
זה שזוהר אומר...
מה? אתה שואלת היום כבר 13 שאלות. הזוהר אומר זה 14, כן. לפעמים אתה מייבש אותנו, זה חודש שלי שאלות.
שזוהר אומר שמי שלא קורא עם הציבור קריאת שמע זה מובן לא יוכל לתקון, בגלל שהוא לא שומע משלח ציבור, אז מה נעשה?
עוד לא קראתי את זה, לא ראיתי את זה. כן, אני על זה. אז מה אתה אומר עכשיו? אז מה כן?
אז עכשיו אמרנו להגיד שיש שליח ציבור לא כל כך ברכי, אז להגיד, אז מה?
ודאי, אתה אומר, מה נעשה? זה אין שליח ציבור בכלל, זה לא שליח ציבור בכלל.
אז המים המעובד לא יכול להתקול, עדיין נכנסו בבעיה, זה לא?
לא, למה נכנסת?
כי הוא אומר שמי שלא אומר את זה משליח ציבור.
תחליף את ראש הממשלה, אחר כך תקל עם ראש הממשלה. נו, ואללה. כל הקורא קריאת שמע, קריאה התגוונה, וידוע שאינו נזרוק לאותו יום. אז מפה למדו את זה, גם לגבי נצח אמר, ושאלו מה המקור, יש במדרש כזה. אבל יש בזוהר, זה מפה. הוא אומר, להגיד את זה כתקנה. מה זה כתקנה? כמו שצריך, כאי גבנה. זאת אומרת, להגיד אותו שלם, להגיד אותו עם רמח תיבות, ולהגיד אותו בזמן שלו. בזמן שלו זה עוד בעוד לילה. הרי גם אלה היום מה שעושים לנו בעיות, זקנים זה מפני, שוב, לא לימדו אותם, אין דעת ואין תבונה. מחילה שאני אומר כך, אבל זה כואב. צריך לדעת, למשל, יש פלים בנץ. הם מחילה רובם לא עמי הארץ. מאותם תלמידי חכמים. בנץ, אז יש לך שמה, את קריאת שמה, זה צריך להיות לפני הנץ. פסת הגמרא, ככה רמב"ם וכולם. והמשנה אומרת, וגומרה עם הנץ החמה. אז זה קריאת שמע לפני הנץ, ואת העמידה צריך לומר אחר הנץ. אז יש לנו למעשה את הזמן הזה של ויציב וכל היתר, שזה אי אפשר לעמוד על זה בדיוק, הזמן של הנץ, אז זה הזמן באמצע. עכשיו אתה רואה, וזה אתה מוצא את זה הרבה. מצוי היום, לצערנו היום, כל אחד אינדיבידואל, כל אחד דואג לעצמו, אין מצב של התחברות, של... שלהיות ביחד, כל אחד קורא לעצמו, זה מכה. אתה רואה שגומר החזן את העמידה, חכה איזה 10 דקות, עד שהם יאותו לסיים. עכשיו, מה הבעיה שלהם? אתה תעקור אחריהם, אתה תראה כשאתה עומד עמידה, הוא עדיין בפרשת ציצית. זאת אומרת, הוא עצלן, הוא לא כזה חסיד קדוש, הוא פתאום בעמידה מתחיל להאריך לי. אבל הוא התחיל עמידה 5 דקות אחריך. עכשיו הוא טיפש, למה? טיפש ממדרגה ראשונה. כל מה שהוא קם בבוקר, וכל מה שטרח, הכל הלך לריק. הוא הלך למקווה וטבל שי טבילות, ואחר כך התקלח במים קרים, והתנגב, ובא לבית הכנסת, וטרח, ולבש ציצית ותפילים, ונכנס איתם, והשתחווה, 7 השתחוויות. ונשק את ארון הקודש 70 נשיקות. ואחר כך אמרת קריאת שמע אחרי הנץ, כי הוא התחיל להכביד בתפילה, טיפש. הרי מרן כתב שיש קטעים שמדלגים, שלהספיק עם. עכשיו הזמן, היום מתפללים את הנץ ברגע הכי מאוחר, אפילו לפעמים אחרי הנץ. עכשיו הם באים, אני כמה ימים אמרתי להם את הכנסת, אמרתי להם, רבותיי, תבינו, יש לכם בעיה, כי קריאת שמע היא דאורייתא, תפילה היא דרבנן, גם אם את התפילה תגיד לפני הנץ, לא יקרה לך כלום. אבל את הקריאת שמע, אם תאמר אחרי הנץ, הפסדת הכל. הרבה פוסקים סוברים שזה דעבד. אומנם פשט מרן משמע שזה מצווה נהיה מוכר, אבל יש פוסקים שאומרים שאם אמר קריאת שמע אחרי הנץ, זה דעבד. אז מה? מה עשינו? אז תראה, שוב, זה חוסר שימת לב, זה לא נקרא מדקדק במצוות. מה זה מדקדק במצוות? שהוא ייזהר לעשות כל מצווה מושלמת בצורה הכי טובה, הצורה הכי טובה, שאני אגיע להשם אלוהיכם אמת לפני הנץ. זה כאן אתה יודע שאתה בסדר. ושוב, זה מפני שלא שימשו תלמידי חכמים. הרואים את הדור שעבר, פעמים שהזמן היה קרה איזה אילוץ, פתאום היו מזדרזים לקראת שמה. למה? היו רוצים להספיק השם אלוהיכם באמת בכל מקרה לפני שיהיה נץ החמה. אחר כך תתנהל איתך עם ויציב ותעמוד עמידה ואתה רגוע ואתה זהו. וכאן זה החיסרון. וכעת שמעת לא ראית. נחבל? זה. תביא, נקרא, זה הרשש, מעט מה יישאר זמן. מה אתה רשש? כן, חילה. זה פה, סליחה. תמחל לי. אלא מכבודו. כבוד רבנו שר שלום שרבי, כבוד הצדיק תעמוד לו, משפחתו, להתברך בכל מילי דמתה, שחויה הקמה בתור שותב הנעימים, הוא ואשתו ובנה וכל אשר לו. ונזכה כולנו לראות בקרוב, בבניין בית המקדש, תחיית המתים, נזכה לראות פניו המאירים ומזהירים של רבנו הרשש, מהרה בימינו אמן. תן להם חדיל, בוא חיים, בוא. לא, אתה חבוד. הנה, בוא, בבקשה. הנה, אני אחזיק את הנר, אתה תדליק. הרי אני מדליק נר זה לכבוד רבנו, שר שלום, שר אבי. זכותו תעמוד לנו, לכל ישראל, ובזכותו ישלח לנו הקדוש ברוך הוא הגואל במהרה בימינו, בנחת ולא בצער. ויפדה אותנו מידי כל אויבינו ושונאינו, ויפתח ליבנו בתורתו הקדושה, ללמוד, לשמוע, להשכיל ולהבין, ולראה את התורה, ולראה את השם יתברך בכל לב. אמן. כן, נהיה לך. שיר את זה פה, זה בסדר, נדלה. כן, נקרא קצת מדבריו, שיהיו שיטותיו דוברות או קבר. הקלמת חצות, הנה, הייתם כעד שמה, עכשיו חצות. מעניין, היו תמיד לומדים בלילה הזה את הקדמת חצות, כי הוא היה מאוד קנאי לעניין של חצות לילה. ומיד אחר 6 שעות, מיעוט בית שעות של הלילה, די, אתם עושים לי חור בראש, נחילה. ומיד אחר 6 שעות, מיעוט בית שעות של הלילה, שהוא אחר בית שעות מחצות היום, שהחמה בראש כל אדם, שאז הוא... השעה זו חצות היום ודאי בכל מקום בגן עדן, כל האקלימים כנודע, כי בגן עדן היום והלילה שווים בקיץ ובחורף. מה אומר רבנו הרש"ש עליו השלום? הוא אומר שמתי עושים תיקון חצות, איך הוא נותן פה מוסר השכל לומר תיקון חצות כמו שצריך, וגם לא לישון בשעת חצות, לא להיות ישן באותו רגע. הרי הוא עליו השלום כך כותב בנכדו בדברי שלום, רוב לילותיו לא היה ישן בתחילת הלילה כלל, כי היה חושש שמא תחטפנו שינה ויהיה ישן בנקודת חצות. חברו בי חיים דלרוזה עליו השלום, יש לנו איגרת, שש איגרות נשאר ממנו, שהוא שלח לידידו באיטליה, רבי שלמה מולכו בעל השמנים, הנכד של רבי שלמה מולכו שנהרג על קידוש השם. אז הוא בעל שמן זית זך, שמן המור, ועוד שמן משחת קודש. הוא כתב לו מכתב, ושם הוא כותב לו, ושמעתי, הוא היה עני מרוד, אז הוא שולח לו קצת כסף לפעמים כדי לחיות. אז שמעתי שיצא כלי מורה השעות, הנקרא, הוא כותב לו שם אורלוגין, משהו כזה, כאורלוגין. אומר לו, תשעים תוכל להשיג אותו, תשלח לי אותו, כדי שלא יהיה ישן כחמור נוער. הוא כותב במכתב, מפחיד. אחר כך כנראה שלח לו שעון. הוא מילא את מקומו של הרשש אחר כך, זאת אומרת היה מבאר את דבריו. אז הרשש מאוד היה קנאי לזה. אמר לי מורבי שהוא שמע מרבי שאול דבק, ששמע בשם הדברי שלום, שאמר, סבא שלי אמר שבשעת חצות אדם צריך לדעת, לחשוב, שאמא שלו נמצאת שבויה בבית הסוהר בתית היוון חצי קילומטר מתחת לאדמה, והיא צורחת וצועקת ומייללת ומבקשת שיצילו אותה, והבן הזה עצלן הולך ישן על מיטתו, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. חמה שמר, מי זה שמעיז לישון ולא להיות ער באותו רגע ולקרוא את התיקון חצות כדי להתאבל על חובן בית המקדש, וזה נהיה שותף של השכינה. אז עכשיו מתי זה זמן תיקון חצות? תדעו שיש יש שלוש שיטות לפוסקים איך מחשבים את חצות. יש רצו לומר שתיקח את הלילה ותחתק אותה לחצי, כמו שאת היום אני עושה חצות היום כשהחמה בראש האילנות, ככה גמרא בפסחים אומרת, אז גם ככה אני עושה בלילה. אמרו לא, שחצות הלילה זה שש שעות רגילות, אבל רוב הפוסקים למעשה הסכימו מאותה דעה שהרשש כותב, שהחישוב הוא מהיום. למה מהיום? מה הקשר? הפשט הוא שלילה זה לא נחשב שעון, זה לא זמן, כי לילה זה זמן שינה, אז זה לא שעון. שעון יש לנו ביום. למה? גם עוד סיבה, בגלל שהשמש היא קובעת השעון. וככה היינו מהפסוקים ומהרבה מקומות שהיום מתחלק 12 שעות, וה12 שעות הם שווים, כיוון שבחצות היום החמה בראש הרקיע, באמצע הרקיע, שהיא בראש כל אדם בדיוק על הראש, אז זה זמן חצות. אז אם כן, כמה שחצות היום הוא הקובע, אני סופר 12 שעות רגילות של 60 דקות, לא זמניות ולא כלום. מתי שיצא חצות היום, אותו רגע יש לך חצות הלילה. כך יוצא. שזה כנגד זה, וזה דומה לזה. מחילת סגור את הדלת, קר. אז אם כן, לא שמעתי כלום.
איך אפשר
למרות
את זה בלי שעון?
מי אמר לך בלי שעון? אני אמרתי בלי שעון.
לא, 12 שעות
רגילות. מה אתה רוצה עכשיו? לא הבנתי מה אתה רוצה.
איך מדדו את זה בלי שעון?
איך מדדו? זו שאלה גדולה. כן. אז אומר מיד אחר 6 שעות מיד בית שעות של הלילה, שהוא אחר את בית שעות מחצות היום, כשהחמה בראש כל אדם, שאז הוא חצות היום ודאי בכל מקום בגן עדן. מה הפירוש? שאז הוא חצות היום, איפה? בחצות היום הוא מדבר עכשיו. שאז הוא ודאי, למה? כי הסיבה היא ידועה, שגן עדן נמצא בתחת קו, מעל קו המשווה. קו המשווה, שם היום והלילה שווים בין בקיץ בין בחורף. גם הטמפרטורה שם לא משתנה, היא תמיד טמפרטורה קבועה. שם בקו המשווה זה אותם שעות, אותם רגעים. אז אנחנו הולכים לפי קו המשווה. קו המשווה זה חצות היום, אני סופר 12 שעות מקו המשווה, שזה הלילה, זה חצות לילה. עכשיו, ולמה? בגלל גן עדן. למה? מה קשור? אני לא הולך לפי החצות שלי. החצות שלי צמוד לחצות של גן עדן. כיוון שמה קורה בחצות? בגן עדן, שם הקדוש ברוך הוא יורד, הוא מטייל בגן עדן, משתעשע, אני שומע את הצדיקים. אז זה זמן שצריך להתעורר. לכן אני הולך. אבל מה? שוב פעם חזרה הקושיה. אבל אנחנו הולכים לפי כל מקום, לפי מקום. הוא אומר, כן. גן עדן, אז זה דבר רוחני כבר. זאת אומרת, באמריקה ילכו לפי החצות של היום שלהם, פה ילכו החצות שלהם, אבל המודד זה חצי היום. זה השאלה. כן, אז פה יש הגהה, אמר המעתיק, נקודת המרכז זה גן עדן עומד עץ החיים, כמו שאמר כתוב, עץ החיים בתוך הגן, תוכו מלובש קו היושר בכל העולמות, ויורד ונוקב ומתפשט עד קרקעית עיגולי הפנימית, עיגולי העתיק מצד מחציתם וכו'. שלול גן עץ החיים הוא העדן וסביבה הוא הגן. וכל זה עכשיו חזרנו דברי הרשש. אומר הרשש, וכל זה הוא שיעור נקודת המרכז לכל העולם בכללו, ושם היום והלילה שווים בקיץ ובחורף. כמו שאמר הכתוב, מהי ערב, מהי בוקר. ואין היום לווה מן הלילה, ולא הלילה מן היום. ואין היום נכנס בגבול הלילה, ולא הלילה בגבול היום. מה שאין כן בשבעה אקלימיים, שכולם עומדים בקרן מזרחית צפונית לכל העולם בכללו כנודע. הוא הלך אחרי ספר התכונה של רבי חיים ויטל. וחיים ויטל, הרי בספר התכונה שלו, הוא היה רבי חיים ויטל מאוד עסק במדע, הרבה מאוד. הרי אפילו רבנו ארי נתן לו תיקון על מה שהוא למד כימיה שנתיים, שהיה צעיר. אז זה הפריע לו אחר כך בלימוד הקבלה. אז רבנו ארי נתן לו, ככה הוא כותב, רבחיים ויטל, נתן לו לצום ולטענות איזה ימים ועם כוונות, כדי ש... יוכל לפתוח את הלב בלימוד תורה. אבל הוא כתב ספר על פי התורה הקדושה. את כל מעל כדור הארץ, ואז מקו המשווה וצפונה, יש לנו שבעה אקלמים, שזה שבעה מעלות של קווים, ומעניין שאנחנו נמצאים בדיוק בקו המספר 4, שזה המרכז. זה הפירוש של ירושלים מרכז העולם. אם תסתכל בכדור הארץ, זה לא בדיוק מרכז העולם. אבל מרכז היישוב, הרי הצד הדרומי הוא לא מיושב, הצד הצפוני יותר. אז מקו המשווה, אתה עולה למעלה, אתה מגיע, אתה סופר, יש לנו 7 פרוסות עד הקוטב הצפוני. אז כשאתה מגיע לפרוסה הרביעית, המעלה הרביעית, שם בדיוק ארץ ישראל, ובמרכז זה ירושלים. אז אם כן, לכן, עניין של ירושלים שזה. יש רב משה פיינשטיין, יש לו איזו תשובה שהוא כותב באיזה מקום שאפשר ללכת אחרי חצות לילה של ירושלים.
זה 7 בבוקר?
כן.
חצות ב-7 בבוקר?
לא, הוא כתב לגבי סליחות, לגבי שאר דברים, את ג' מידות. אז כן, עשה סינתזה של הקבלה עם הפשט יחד. טוב, החריף היה רב משה פיינשטיין. אז כן, אז אין היום לובה מן הלילה, הוא אומר חצות זה, 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 זה ירושלים, זה דין מיוחד. ואין היום לובה מן הלילה, ולא הלילה לובה מן היום, ואין היום נכנס בגבול הלילה, ולא הלילה בגבול היום. מה פירוש הוא מנמק? למה אני ספרתי 12 שעות בדיוק מחצות היום? מה שאין כן בשבעה אקלימים, מה שכולם עומדים בקרן מזרחית צפונית. זאת אומרת, זה יותר למעלה וגם יותר מזרחה, מה שהעולם, העולם נמצא גם בצד מערב. כל העולם בכללו כנודע, ושם היום והלילה לובים זה מזה בכל אקלים, כפי שיעור רחוקו מנקודת המרכז. הנה למשל הארצות הצפוניות כמו נורווגיה ועוד, שם באמת יש שינויים חריפים מאוד בין קיץ לחורף. בחורף הלילה מאוד מאוד ארוכה, כמעט יש מקומות בנורווגיה בצפון שרק חצי שעה יש, איזה חודש, חודשיים בחורף יש יום רק חצי שעה. האמת זה שאלה הלכתית, ההלכה אסור לגוף שם. צריך לדעת שגם למשל באיי הפיליפינים יש בעיה להתגורר שם. למה? כיוון ששם יש מחלוקת איך מונים שבת. הרי יש ויכוח איפה עושים את השבת, האם יום קודם או יום אחר כך בארצות כמו אוסטרליה. אוסטרליה עכשיו זה יום שישי בבוקר. גם אם אני לא טוען, ניו זילנד, יש עוד כמה מדינות גם במזרח הרחוק, שם ביפן זה קצת פחות חריף, אבל גם יש שינויים גדולים. אז שם הולכים באמת לפי לפנינו עושים, באמריקה עושים אחרינו. גם באמריקה עצמה היא מחולקת לפי אזורי שעון שונים. אז עכשיו יוצא עוררו, היום לכבוד הרשש אל תשנו. אז שמה יוצא שיש לנו, יש בעיה. עכשיו, בהודו ובסין קבעו, כיוון שהלכו לפי היבשת, מתי זה התחיל? אחרי מלחמת העולם השנייה באמצע, אז גלו לשנחאי, שמה התחילה מלחמה גדולה, שחזון איש הזה, והוא מבריסק, ומי לא, היה ויכוח גדול. בסוף הסכימו, כיוון שיש רצף יבשתי, אז שמה באמת זה יכול להיות גם 12 שעות לפנינו, הם מתחילים כבר עושים שבת. אבל למה? כי יש רצף יבשתי. אבל שם, אם תסתכל בגלובוס, האיים הפיליפינים, אין להם רצף יבשתי, כי זה איים. הפיליפינים, זה שני איים גדולים. ושם יש מחלוקת, האם הם צריכים לעשות שבת יום קודם או יום אחר כך. אז אני כותב שצריך לעשות יומיים. עכשיו גם יום כיפור, כי מספק, ספק דאורייתא. אז יוצא שיש בעיה שם. האם יעשו קודם? כי בשלמה הודו או סין, שהם נמצאים בחוף של האוקיינוס שלהם, הם ברצף יבשתי, אבל הם לא. ויש בעיה עם פיליפינים. בעיה, כן. אחרי יש מקומות שיהודי אסור לו ללכת. למשל, לעלות החלל, זה אותה בעיה. כי בחלל, יש מקומות בחלל שאתה רואה שש פעמים זריחה ושש פעמים שקיעה בתוך 24 שעות. תלוי איפה החללית מסתובבת סביב, אבל בדרך כלל זה שש פעמים ביממה. אז איך אתה תקבע ראשון שני, איך תקבע תפילין ושלוש תפילות ביממה, הכל השתבש. כן, זה לא הולך לפי שעון, זה הולך לפי המקום שאתה נמצא בו. אתה צריך להיזהר. גם בנורווגיה יש אותה בעיה. טוב, אז נחזור לענייננו. אז בואו נראה מה הרשש. אומנם בחצי היום מחילה. כן. אומנם בחצי היום, איפה זה? לא קרוב רחוק. טוב, אחר כך הוא אומר, משיתחילו לעשות, לנטות צילי ערב, זברי הרשש עכשיו, בלי ההגעה. עד תשלום 12 שעות, אז הוא ודאי חצות הלילה ממש. מה פירוש שיתחילו לנטות צילי ערב? מרגע שעבר דקה אחרי חצות היום, שהשמש מתחילה לנטות לצד מערב, תספור 12 שעות שלמות, ובוודאי חצות לילה ממש, כי בחורף הלילה לווה שעות מתחילת היום, ומסופו כמו שתי שלישי התוספות בקירוב, מתחילת היום, ושליש התוספת בקירוב בסוף היום. זאת אומרת, הבוקר מאוחר מאוד, זה שני שלישים, ולא בערב זה פחות מאוחר, זה שליש אחד. כמו כן בקיץ היום לובה מן הלילה השעות שליש התוספת בקירום מתחילת הלילה ושני שלישים בקירום מסוף הלילה. חנזכר וזוהר ויקהל כי אינון שעתה דמיתוספן, זה על זה בנה הרב פיינשטיין את הפסק שלו מביא זוהר, לאינון שעתה דמיתוספן בחורף דלילה דיממה אינון ולא התחשיבו מלליה בר תריסר דאינון דילה. זאת אומרת, לפי הזוהר הזה ויקהל, עכשיו משל בחורף, כלומר היום 5:20 בערך זה שקיעה, כבר התחיל להתאחר. הזוהר אומר לא, זה נכון שנהיה חושך, אבל זה שייך ללילה, שייך סליחה ליום, זה עדיין יום. תחכה עד 6 ומשהו, תעשה 6 ואז זה יקרה, אז אותם השעות שנוספו, אומר זה שייך ליום. מה רוצה הזוהר לומר? כי איפה ה-12 שעות של היום? אז הוא אומר, זה נמצא בתוך הלילה. אבל ההלכה אנחנו לא נוהגים ככה שנשנה את ההלכה בגלל לה. צריך לדעת שזה שייך ליום. וכמו כן, אינון שעתנו תוספן בקיץ ביממה, דלילה אינון, ולא התחשו מיממה, בר תרסר דאינון דילה. וכן היה, עכשיו ממשיך הרשש ואומר, עד כאן דברי הזוהר, וכן היה זמן קורבן התמיד שבין הארבעים, מכי נטו צלילי ערב, בין בחורף ובין בקיץ. זאת אומרת, אחרי חצות היום. הרי היה מעשה גדול, זמן קורבן התמיד כנזכר. ועפי שבקיץ מי שינטו צלילי ערב עד שקיעת החמה, יש יותר משש שעות. אומר, אין בעיה. אותו הזמן העודף, זאת אומרת, בסוף היום, על השש שעות, הוא מתחילת הלילה הבאה. וכן בחורף, להפך. אז כל זה הוא מביא, סייעתה לשיטה שלו, שסופרים 12 שעות מחצות היום, בשביל חצות הלילה. באופן שאחר 6 שעות מיות בית שעות של הלילה, אז הוא חצות הלילה ממש. הנה עכשיו הוא מתחיל לדבר על עצם חצות. מה עושים? ותכף הוא מיד יתגבר כארי לקום משנתו, ויזהר מאוד, שלא יעבור חצות והוא ישן. כי אם יעבור חצות והוא ישן, אז הוא טעים, תעמדם אותה. הרי יש מחלוקת גם בגמרא, גם בפוסקים, מתי נקרא טעים, תעמדם אותה. זאת אומרת שהיא לא ישן, שיטי נשמה. יש מחלוקת גם מה זה שיטי נשמה. יש כתב שזה חצי שעה, כשנת הסוס, כשנת הסוס, חצי שעה. רבנו אריז אומר, לא, שיטי נשמה, כל החצי, עד שש שעות שיטי נשמה. הוא אומר, זה לא פשט, שיטי נשמה זה מדרגה. רבנו אריז לא בהרבה דברים ככה. כמו ב... תראה במה שכתוב בזוהר על שבע מדורים של גיהנם ושבע היכלות של גן עדן. אז הזוהר גם שם אמר שקדיש מציל את המת שעתה ופלגה. אז יש להסביר את זה פשט. שעה וחצי, הוא אומר קדיש, אז שעה וחצי המת יש לו מנוחה עכשיו. עוד שעה ו-29 דקות, תגיד עוד פעם קדיש, תן לו ערכה לעוד שעה וחצי. בא רבנו ארי ואמר, מה פתאום? שעתה ופלגה זה מדרגה למעלה שנקראת שעתה ופלגה. והוא הסביר את זה, הוא הסביר שזה קשור לשבע היכלות, ומתחלק לשבע היכלות 12 שעות, אז כל היכל יש לו מדרגה וחצי. אבל זה לא שעות שלנו. אותו דבר גם פה. אומר רבנו ארי ששיטי נשמע שנת הסוס, זה לא הכוונה שאדם ישן שנת הסוס. מי ישן שנת הסוס? מה, חצי שעה ביממה וזהו? זה צריך רופא. אלא פירושו מדרגה של זמן של שינה, וגם הרשש הולך בעקבותם. תראו, תראו שהרשש סובר שמתחילת הלילה עד חצות זה שינה טובה, שינה בריאה, שינה מומלצת, ולא נקראת תעמד אמותה. אבל בחצות זה החומרה. אז יש שני מהלכים.
כמה זמן ישן הסוס? זה לשרת
מי? חצי שעה, ידוע. וגם הפוסקים, השערי תשובה, כך כתב. הוא כתב שאני הייתי פעם בדרך במלון וראיתי את הסוס ישן, הסתכלתי עליו וראיתי שישן 30 דקות.
הוא מאשר שם?
כן, מאיר, נכון? מאיר, איפה מאיר? מאיר, הסוסים, אבל לא של צפון תל אביב, סוס נורמלי של זהו.
הם יכולים גם לישון בעמידה.
אבל כמה זמן?
כן, מה שאתה אומר, רבע שעה
בערך. רבע שעה, הם מחמירים, הסוסים. שנים פחות. כן, סוס לא ישן יותר מחצי שעה. יש לו בכלל הרבה צבעים שונים מבן אדם.
אבל בכל זה שיטי נשימו, זה
חצי שעה? בוא, אנחנו כעת, תכף את הכל אתה תראה בספר. ויזהר מאוד שלא יעבור חצות והוא ישן, כי אם יעבור חצות והוא ישן, אז הוא טעים, תעמדם אותה. שמע מה אומר, הוא מדבק ומתקשר ברזה דמותה ושליט עלה סתרה דרוח מסעבה שמצילן, כי ההוא יורד בחצי הרע דקלי נוגה. זאת אומרת, בשעת חצות הוא יורד בחצי הרע של קליפ. מה זה קליפת נוגה? הקליפת נוגה זה יצר טוב ויצר רע, שכל אחד מאיתנו יש לו את העטיפה הזאת, ויש בה חצי טוב חצי רע, זה עץ הדעת. אז הוא אומר, אם הוא ישן בשעת חצות הוא נופל לשם, כי השינה בחצות הראשונה של הלילה היא בבחינת חצי עליון דה טוב דה קלי נוגה. תראה כמה מפסידים אלה שלא ישנים מתחילת הלילה. והוא, כי בחינת השש שעות הראשונות של הלילה נקראים שיטי נשמה, גם הוא אמר בדברי הרב ז"ל, הוא מביא את דברי הארי, כמו שנבהר בעזרת השם בכוונת השינה, וישן באותם השש שעות ראשונות, זאת אומרת בחצי הראשון של הלילה, אותה השינה, אין מעט אין הרבה, נקראת שיטי נשמה חסר חד, 59 נשימות, לא יותר. ולאט לאט אם תעמדם אותה, והוא חי, כנזכר בזוהר פרשת ויגש, דף רש זין, ואפילו ישן אחר חצות, אחר שיאמר הברכות ותיקון חצות, אין בכך כלום, ולא שליט עלי עוד רוח מסעבה, ולא טעים עוד תעמד דמותה, אחר שהתעורר בחצות, והמשיך המוחין על ידי הברכות. עכשיו הוא מנמק את הדברים, מרחיב אותם יותר. כי סכנת האחיזה והשליטה הנזכרת של הקליפות, הוא על מי שהיה ישן קודם חצות, ועבר עליו חצות שלא נתעורר. שולטים עליו הקליפות כנזכר. הוא חיבר את שתי החצאים של הלילה בשינה. אבל הישן אחר חצות, אין להם שליטה עוד עליו. מותר ללכת, אם מישהו רוצה ללכת לישון אחרי חצות, מותר. הוא אומר, ולא כסברת מקדש מלך, שכתב בשם הרמז עליו השלום, על מאמר הזוהר הנזכר, הוא שם רצה לומר שאסור בכלל לישון אחרי חצות לילה, וכל השינה של אחר חצות יחס לשלום, הוא גורם שם נפילה, ואז הוא חולק עליו. הוא אומר כי גרסת הזוהר שלהם הייתה בלא הגעת דרך אמת, זאת אומרת לא מדויקת. ידוע, הרבה פעמים אתה מוצא שינויים בנוסחאות של הזוהר, אתה יכול לראות את זה במפרשים. אם זה במקדש מלך לפעמים מפרש איזה לשון שלא מופיע אצלנו, ואילו אור החמה, הרמק, מפרש לשון אחר, בכלל מילים אחרות יש לפעמים. היו שיבושים לפעמים בעתקות, לכן צריך להיזהר. אז הוא מעתיק כאן את הזוהר, וזה לשון הזוהר. נקד התפלי גדליה וקדושה אילה אתער, זאת אומרת בחצות הלילה מתעוררת קדושה עליונה, וברנש נעים בערסה ולאתער, והאדם ישן במיטתו ולא קם, והארי ז"ל הגיע וברנש דנאים בערסה, במקום מילת נעים כתב דנאים. תראה איזה דקדוק ודקדק, מה ההבדל בין נעים לבין דנאים? כלומר שכבר היה ישן ולאתער. אז דנאים בערסה הוא כבר היה ישן והוא המשך לישון, אבל המקדש מלך היה לו גרסה אחרת, ובשביל זה היה פירוס לא מדויק. המקדש מלך כתב הוא ברנש נעים, זאת אומרת הוא הולך לישון אחרי חצות, זה לא טוב, כך הסביר המקדש מלך. אבל הוא אומר זה לא כך, תראה את הגרסה, ברנש דנאים בארסה, זאת אומרת הוא עשה חיבור, התחיל לפני חצות והמשיך. וגם ממה שאמר בלעת אר, לא, זה עוד הוכחה, משמע שכבר היה ישן בלעת אר. בשינה אחר חצות כבר כתבה הרב ז"ל בפירוש, שאם אינו יכול לעמוד כל חצות עד הבוקר, שיכול לישן אחר כך, מפורש בשער הכוונות. ובשער הכוונות הוא דיבר בדרוש חצות לילה, צריך להגיד את כל תיקון חצות כולו בשלמות. הוא אמר שם שאחרי שסיימת תעסוק בתורה, ואם אינך יכול, אתה רוצה לישון, כמו בלילות הקיץ הקצרים, הוא אומר תלך לישון, הוא בלבד שתקום חצי שעה קודם עלות השחר, כדי להיות מבני קלה למלכה, והוא נהיה שושבין של המטרונה שהיא הולכת אחר כך לחופה. זאת אומרת באופן שצריך זריזות וזהירות מאוד, לשמור נפשו שברגע חצות ימצא נאור, בפרט עם שורש נשמתו, אם יזיווג יעקב אליה נעשה חצות לילה, יברך ברכות השחר. זאת אומרת קודם, לפני תיקון חצות, הוא רוצה שיברך ברכות השחר. צריך לאומרם אפילו שלא נתחייב בהם, כגון שלא ישן או שלא פשט בגדיו או לא חלץ מנעלה וכיוצא, אף על פי כן צריך לאומרן בפי שעל מנהגו של העולם נתקנו. זה אותה מילים כתב רבנו ארי בתחילת שער הכוונות בדרוש ברכות השחר גם כן, והם להמשיך מוחין לפרצופי העולמות העליונים חוץ מברכת הנטילת ידיים ואשר יצר, שאם לא נתחייב בהם לא יברך, וחוץ מברכת שעשה לי כל צורכי תשעה באב יום הכיפורים, שאז כל העולם יחפים. הוא שולח אותך פה לדברי שלום. זה מחלוקת מרן ורבנו ארי, הם בזה הם מברכים או לא מברכים, אבל לכל אופן יש פה עוד הערה לגבי נטילת ידיים. צריך מאוד חבל שמפסידים את זה, כי אלה שישנים אחר חצות באופן קבוע יש להם בעיה עם נטילת ידיים בבוקר, כי פה הרשע שיגיד לך שהוא אומר שהשדה אחר חצות, בפרט אם קראת תיקון חצות, אז זה נקרא כמו ישן ביום. אז ישן ביום, אז אין מקום לברך על נטילת ידיים בבוקר, מי שעסק בתורה. מי שלא עסק בתורה, הם, אז כך כתבו האחרונים, אתה שומע? אז הוא באמת יברך בבוקר, גם אם הוא ישן אחרי חצות. אבל אחד שלמד תורה ועשה תיקון חצות, אז בבוקר לא חלים עליו כל הכללים של תומעה שיש על הידיים, יכול להתלבש, הכל רגיל, ללכת שירותים, כל מה שהוא צריך, ואחר כך ייטול לידיים בלי ברכה. אבל רגע אחת, אבל הוא מפסיד הפסד אחד גדול. לפני שככה כתב רבנו ארי, וגם פה הרשש כתב, שנטילת ידיים זה במקום הכי גבוה. הרי בחוץ השחר זה כל אחד כנגד איזה עולם. נטילת ידיים זה כנגד אריך דעצילות, זה הכתר. אז שכדשנו טוב את שלנו על נטילת ידיים. היה השר יצר זה בחוכמה. ואחריה יבוא, אלוקיי, נצור, נשמה שנשאת בי, תהורה. זה בבינה. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות וגרים מתים. ושכרן שחוכמה ובינה הם מחוברים, אז אסור להפסיק בין רופא כל בשר אלוקיי. לפי הפשט זה לא מתחיל בברוך, אז ברכה הסמוכה לחברתה. אז אני אומר אשר יצר, ואחר כך לכן נסמוך אותה לאותה ברכה. אבל לפי הסוד יש פה עוד סוד, כיוון שאשר יצר זה בחוכמה וגבוה מאוד, וגם אלוקיי נשמה שאתה בי היא בבינה, והם כחדה נפקין וכחדה שריין וזבוגה יותדיר ולם התפרשן לאלמין, לכן צריך להיזהר בזה. אז יוצא שוב פעם מטילת ידיים, חבל להפסיד אותה.
אם רק בירך
ומה הוא עשה? זה תיקון חצות עשה?
לא עשה, רק
לא, לא עשה. זה מצחיק. תיקון חצות יותר חמור.
מה
זה לא
יברך על נטילת ידיים?
כי תיקון חצות אפילו זה קודם לסליחות ולכל הדברים. גם תיקון חצות נזכר בשולחן ערוך. ואילו שאר הדברים זה מנהגים. גם לברך בכל השחר זה מנהג, זה גם הרשע שקפיד על זה. ויש אומרים שגם מה שהרשע שקפיד, הוא הקפיד על אלה שמכוונים כל הדברים שלהם על דרך רבנו ארי ועל דרך סדר הכוונות. אז הם לא יכולים לכוון אם לא ברכו בכל השחר. זאת ועוד, תראה שמערית על גזי, גם דברי שלום, הם כתבו שהם לא עושים ככה. הם לא מברכים בכל השחר בלילה. למה? כמו שהוא פעם אחת, הוא כותב, אני ברכתי בכל השחר, בחצות, ועשיתי תיקון חצות, והלכתי לישון. בבוקר שקמתי, שכחתי, התחלתי לברך עוד פעם בחוץ השחר, זה ברכה לבטלה. אז מיד הפסיק את המנהג הזה. אין. ברך רק בבוקר, ושלום על ישראל. למה? תראה איך הם היו עליהם שיקול דעת, שלא יצא שכרו בהפסדו. מצד אחד רוצה לעשות חומרה, וכאן להמשיך את האורות, ושלא יהיה זה. הנה, האמת מפה רואים, זה חמור מאוד. משל ליל שבועות, עולה לו שנה רבה, או סתם לילה שאדם מחליט תישאר איך כל הלילה. זה באמת, צריך בחצות לילה לברך בחוץ השחר. ילך השירותים, ויצא משם, יחץ לידיים שלו, יברך אשר יצא, ואת כל בחוץ השחר, חוץ מברכת התורה. ברכת התורה הוא צריך לברך אותה בעלות השחר. אז זה באמת ככה. למה? בגלל מה שהרשש פה מזהיר. הנה, אני אקרא לכם רגע את לשונו, ואחר כך אם תרצו, אפשר יהיה לשאול. הנה, אז מה הוא אומר אחרי זה? וצריך להיזהר לעומרם כולם בקומו בחצות הלילה, כדי להחזיר המוחין שהסתלקו קודם חצות, למידת היום התפשטו במלכות הכוללת למידת הלילה, ועל ידם נגדלת בחצות ממש ננסרת ובאה לפנים, מסתלקים המוחין ממנה ועולים למען לחוכמה ובינה, מתייחדים חוכמה ובינה, ממשיכים מוחין חדשים בפנים, חדשים גם המוחין הראשונים. כנזכר כל זה באורך לקמן בברכת המעביר. מה אומר הרב עליו השלום? הוא אומר שצריך להיזהר מאוד לומר את כל בכוחות השחר כשהוא קם. אז שוב, הוא מדבר על אחד שישן בתחילת הלילה וקם בחצות הלילה, אז שלא יעשה כלום אלא יברך בכוחות השחר. האמת, האמת שחכמי בית אל לא תמיד היו עושים את זה, וכך רואים את זה במנהגים שלהם. מה הם היו עושים? היו קמים בחצות, היה להם שמה שמאיר אותם בחצות, והיו מברכים בכוחות התורה, ישר בכוחות התורה, ואומרים תיקון חצות, כי אי אפשר לומר תיקון חצות בלי ברכת התורה, יושבים לומדים, ולפנות בוקר מברכים בכוחות השחר. למה? כי בכוחות השחר לוקח להם הרבה זמן. מורבי פעם אמר לי, אני ראיתי אותו גם, שעה וחצי זה לוקח כל הכוונות, כל ברכה צריך לכוון את כל מטבע הברכה. מטבע הברכה לבד זה כבר איזה חמש, זמן קרוב ל-10 דקות, ואחר כך את הכוונה של אותה ברכה. ועוד פעם, אז יש חי ברכות כאלה, אז זה לוקח זמן, זה שעה וחצי לבד. אז בהם היו רוצים, בהם היה להם לימוד בציבור, תראה איזה שיקול דעת, צריך לדעת מה בא מול מה. בשלמה הרשש, הוא מדבר על הרשש, הרשש היה מפלל לזה. גם רבי חיים ויטל כותב על הרשש, על רבנו ארי, סליחה, שרבנו ארי היה מתפלל, התפילה שלו הייתה לוקחת כמו זמן של כל אדם מן השורה, אולי עוד איזה חצי דקה יותר, זה הכל. והיה כל הכוונות במוחו הזך, היה מכוון אותם והיה זה, אז הוא היה זריז. גם הרשש אותו דבר, אתה רואה מהחיבורים שלו, מבהיל איזה פרטים ופרטי פרטים, אם הוא אומר לך, דזון, דביה, דביה, דעצילות, דזה, דייסות, דבינה. וואי, ולך תתחיל לפענח את זה, לפצח את מה שהוא אומר לך, זה לבד, לוקח רבע שעה, להבין. ריבונו של עולם, עד שאתה מתחיל לפענח, הוא כבר טס, הגיע למקום אחר לגמרי. אז זה ראש אדיר, אדיר, אדיר. כן, מה שהוא גילה למשל, מה שתורת חכם כתב בשמו, אמר למשל, עכשיו אנחנו שלנו פה לומדים תורה, אז נגיד כל אחד במשבצת שלו יש לו איזה לוח עם משבצות, ואני מתקן באותה משבצת. נגיד במשבצת הזאת יש מיליון משבצות באותו לוח, ואתה מתקן באיזה משבצת מסוימת, כל אחד מאיתנו נגיד לפי שורש נשמתו באחד מהמיליון האלה נמצא שם. אז אומר התורת חכם, תראה מה שאומר הרשש, אומר, אתה מתקן את זה כפול. אתה חושב שיש לך רק לוח אחד כזה? יש לך, בסוף הוא עשה חשבון, יוזיין אלף ריבו לוחות כאלה. כמה זה יוזיין אלף ריבו? 170 מיליון. 170 מיליון העתקות כאלה יש, וכל אחד מהם אתה מתקן. וזה, עכשיו תורת חכם עצמו גם כן נקשה. אומר, איך זה יכול להיות? הרי פעם אחת, רשש כותב בשם רבנו ארי, עולמות, אין מספר, אין מספר לעולמות. כלומר, כמה עולמות אנחנו מתקנים, עכשיו כל רגע ורגע, אני לא יכול, אי אפשר לדעת, אין בר אנוש שיכול להגיד לך כמה. מקום אחר, אומר בפירוש, בעץ חיים כתב, יוזיין אלף ריבו. אז מה, אתה סותר את עצמך? מה תראה? אתה תראה תורת חכם, איזה גאון, איזה תלמידו של הרשש. הוא אומר, כמה יש, אנחנו לא יודעים, זה כחול אשר על שפת הים. אבל אם תיקח גרגיר אחד מהחול הזה, הוא מתפרט ל-170 מיליון פרטים. הבנת? עכשיו עוד יותר לא הבנתי. לא יצא שזה 170 מיליון, אבל אנחנו לא יודעים כמה זה. עכשיו זה כך. אז תאר לך מה זה. אז תבין מי זה היה הרשש, כל הסדר שלו, גם כל התקללות והתקשרות העולמות. למשל יש לו בסדרות ספירת העומר, אני רגע מדלג, אבקש מחילה שאני עובר, אבל שם הוא כותב על תרייג איברי האדם, שזה מכנגד תרייג מצוות, רמח איברים ושעשה גילים. רק תעשו טובה, אל תשנו, אתם עושים לי לא טוב בנשמה, עשו טובה. מחילה. אז יש שם תרייג מצוות, תרייג איברים. עכשיו הוא אומר איך זה שזה נברא בהתחלה. עכשיו כל אחד מהתרייג כלול לכל התרייג, והאמת שלנו גמרא מפורשת בקידושים, מה אומר? שכל העושה מצווה אחת כאילו קיים כל התורה כולה. מה אומר התנא? זה לא מובן. הגמרא מעתיקה דברי התנאים, זה באמת כך שבכל מצווה יש כל התרייג. אז אומר הרשש איך זה? אז הוא אומר כך, תיקח עבר אחד, נגיד עין, עין ימין. אז שברא השם, התברך את האדם, אז הוא ברא בעין עין אחת תרייג עיניים, ועין שמאל תרייג עיניים, אוזן ימין תרייג אוזניים, אוזן שמאל תרייג אוזניים. אבל עכשיו אמר הקדוש ברוך הוא, איך יהיה חיבור בין אחד לשני? אם העין כואבת או העין רואה, איך, זה, איך המוח מחובר אליה, ואיך היד והאצבע של הרגל תתחבר? מה עשה? השאיר אחד שורשי בעין ולקח 612 עיניים, פיזר אותם בכל האיברים, ולקח מכל עבר ועבר חלק ושם את זה בעין. עכשיו יוצא בעין יש אדם קטן. עכשיו הבנת את המיפוי של כל אלה, איך קוראים להם? לא, יש כל מיני שמות, יש שרואים בעיניים, קוראים להם איזה שם.
רדיולוגים.
עוד פעם?
אירידיולוגים.
זה בעיניים, יש בכף הרגל, יש בכף היד. זה אמת? זאת אומרת, יש בכל עבר, אם תרצה, אפילו בשערה, DNA של האדם, בכל עבר, את כל הביולוגיה של האדם, את כל החלקים שלו. זה בדיוק מה שהרשש גילה, זה פלא פלאים, זה גאוניות עצומה. הוא מביא את זה מתוך דברי רבנו הרים, מתוך דברי הזוהר. אז הוא אומר, עכשיו הבנת שהאדם פוגם נגיד באיזה עבר מעבריו, זה מה שהזוהר אומר, מטמא את כל גופו. לכאורה זה קשה, מה? הוא פוגם בעבר אחת, עשה באצבע איזה, איזה דבר לא יפה, דבר אסור. למה אתה אומר שפוגם את כל גופו? מפני שבאותה אצבע יש שם את כל החלקים. ולמה נפקה מינה? לא בשביל שיפגום, בשביל שיתקן. שעכשיו מה קורה? אז עכשיו יוצא גם תקנה, לא עליכם, אם אדם איבד איזה עבר ועלינו. או השיניים זה גם כן חלק מהאיברים. זה ראשי איברים נקראים. אז נפלו לו השיניים. עכשיו מה יגיד? חזרני חסר תיקון. אני זוכר חכמים לצאת כפעם, הלך עקר את כל השיניים שלו. בגיל 50 ככה היה סבל, הלך עקר. אחר כך שהוא למד קבלה, אמר, אם הייתי יודע, לא הייתי עוקר. כי יש תיקון, יש בירור שנעשה בשיניים. אז אפילו חלק. אבל יש תיקון לזה. נגיד, אין לו שיניים, אז נתקן באצבעות, נתקן בעיניים, נתקן. או לא עליכם, מי שסומת, תגיד שהוא לא מתקן? ודאי שהוא מתקן. אלא מה? באיברים האחרים, יש, זה נקרא התכללות והתקשרות העולמות, והתכללות והתקשרות האיברים. וזה מה שגילה לנו הרשע, זה משהו... פלא פלאים ומדהים, וזה הפלא הגדול. אתה עוד פעם אמרת לי שהוא למד בתימן שקר וחזב ולא חצי זנב. הוא היה בחור שהוא היה בתימן והיה יפה תואר, יפה מראה, בתימניה ערבייה אחת עם מחשמה וזכר זכרה, רצתה אותו לדבר העבירה והוא ברח והוא נדר שם. אני כל הזמן היה לי קושיה עד שחיפשתי בספרים ומצאתי את הפתרון. היה לי תעלומה, למה הוא לא הלך הביתה? הוא כשהיא טבעה אותו לדבר העבירה והוא היה נעול בבית, בחצר, הוא נדר לקדוש ברוך הוא שאם הוא מציל אותו ממנה הוא הולך ישר לירושלים ולדיבורים. אז הוא קפץ מהגג גובה שלוש קומות, הוא קפץ ולא קרה לו כלום, ומשם הוא הלך ישר לספינה ונסע לבסרה בעיראק, והוא ציווה להודיע לביתו שהוא הולך. הוא היה רווק, בחור היה. והגיע לפה, הוא נשא אישה מטורקיה, ספניולית. לכן כל הזרע שלו לא היו בכלל תימנים, הם היו ידוע, ספרדים, ספרדים. ותראה הרב קטר שם טוב, הוא הצצה שלו, ושם טוב גגין. הרי חתנו זה היה הראשון לציון, רבי אברהם חיים גגין. והוא היה ראש מקובל לבית אל, וגם ראשון לציון והבית דין של ירושלים. שלוש תוארים נשא. אז ככה היה, כל הזרע שלו בסוף התחתנו כולם, פה היו כולם נשים ספרדיות, לא היה. רב חידה כותב שהטורקים לא נתנו רישיון להקים בתי כנסת פה. זה מעניין, גם הכנסת הגדולה כותב דבר דומה, שהיה להם שם בעיה בטורקיה. הרי שם הם דיברו על בתי הכנסת, איך היו, דיברנו על זה ביורקצייט קצת, איך היו אוכלים, שותים שם, או אני יודע. אז הם כתבו שזה היה כל היה על תנאי, זה לא היה בתי כנסת של קבע, הם לא נבנה לשם בית הכנסת, לקחו בית, כי הממשלה לא הרשתה, טורקים מאוד לאומנים. שם ישמור, אין אצלם תפילה או דת אחרת או משהו אחר. אז שללו ליהודים את כל הזכויות הדתיות. אזרחיות כן, אבל זכויות דתיות לא נתנו להם. אז פה בירושלים, הרב חידה כותב יוסף אומץ, יש רישיון רק לארבעה בתי כנסת. אז האשכנזים היו בבעיה. האשכנזים היו מצטרפים למניינים של ספרדים, והוא מונה אותם. רבן מוחמד זכאי, האיסטנבולי, אליהו הנביא, ועוד שכחתי בכנסת רביעית. כותר אותם על הרחידה אחת לאחת, רק ארבעה. ושם היו מתפללים כולם. והאשכנזים שהגיעו, הטורקים גרשו אותם. ושמו אותם בכלא. הרי לפני זה, עוד לפני 450 שנה, הגיע השלה לארץ ישראל. קצת פחות. הוא נפטר בשין סמך, בשין מם הוא הגיע. כן. אז זה 400 פלוס. הוא הגיע לפה, שמו אותו בכלא. הוא היה תושב פראג, הוא בא מפראג. אחר כך שילמו שוחד והתערבו, והקונסולים, הצרפתים והבריטים, אלה השניים היו תמיד עומדים למין היהודים, אז התערבו, הסכימו הטורקים שהיהודים יישארו פה בתנאי שילבשו לבוש ספרדי. אז זה, אתה רואה רבר הלכה, קוראים להם הזברות? זה מאיפה בא? זה ספרדי זה. הרי כל תושבי חברון, מי שזוכר את חברון העתיקה, שיוצאי חברון, תושבי צפת, תושבי טבריה, כולם לובשים את האומבז הזה, הפסים, החלוק הפסים המשי הזה, וכולם היו לובשים אותו כך, הספרדים. אז הם לבשו את הבגדים של הספרדים, כדי שיקראו להם יהודים, אחרת שללו מהם את כל הזכויות. לא רק זה, הרבי סברכה כותב, בתשובה שלו, שלא היה להם רשות לשחוט, ידוע, לא היה להם רשות לשחוט. כל השחיטה הייתה שחיטה ספרדית. באו הבריטים, הפכו את העולם. התהפך היוצרות, עלה הספרדים שם. כן, אז בואו נראה מה הוא אומר. אז הוא אומר פה שעל ידי בריחות השחר אתה מושך את המוחין חזרה.
איפה הוא למד?
מה?
בתימן
היו מקופלים,
היו חכמים, זה לא
ככה. אני אמרתי שלא היו.
לא, הרב אומר, איפה למד?
אני אמרתי שהוא לא למד בתימן.
התחיל ללמוד שם, אני אמר.
כן, התחיל ללמוד, בראבו עלי.
רגע, אני אמר.
הוא בא לפה, והוא נשא אישה מבנות המקום, והוא ישב ללמוד עץ חיים. והוא היה שומע אותם, והם חלק להם קפה, ובינתיים שומע את כל החידושים, ואחר כך ביום פותח את הספרים, כשהם הולכים לישון, היה פותח את הספרים ומעיין בהם. ועתה, היה לו תפיסה מהירה מאוד הרשע, שאת תחשוב שהוא היה איש מהמצוי. לא, הוא היה תפיסה מהירה מאוד, רואים את זה בכתבים שלו. ועתה, על ידי ריחות השחר, חוזרים המוחין, האם דאח ופנים, להתפשט בזה כולל מידת היום. וכדי להמשיך השפע המוחין לפרצופים העליונים, ולבטל מהם אחיזת הקליפות שנתחזו בהם קודם חצות. אתה שומע מה הוא אומר? הרי כלל ידוע, מה הוא אומר פה? כל, צריך לדעת שהעולם הולך סדרה של 24 שעות. כל 24 שעות זה עולם חדש. לכן יש יום ולילה ומתחיל עוד פעם. כף דלת שעות. עכשיו, היממה האחרונה שהייתה, סוף שלה, התחיל בחצות הלילה הראשון, יש אחיזת הקליפות. עד שהלילה הראשון ידוע, הם מתאחזים. תשת חושך והיא לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. זה רמז גם לחיצונים. אז הם מתלבשים, והם מתלבשים גם חלילה בנשמות שלנו, וגם במעשים שלנו. עכשיו מה צריך לעשות? צריך לבוא חצות, ולקרוא את התיקון חצות. ואחר כך אתה צריך לקרוא, להגיד ברכות השחר, וברכות השחר אומר השש, אתה מושך את המוחין החדשים של היממה החדשה. כי מה אתה אומר? פוקח עברים, זוקף כיפופים, וזה סודות, גם שלא עשה לי גוי, תראה. העתקנו קצת מזה באורחות ציון, שלא עשה לי גוי, שלא באה לו נשמה של גוי. פעמים בלילה לוקחים את הנשמה, ואין נשמה של גוי, או שלא עשה לי עבד. וכן שלא עשה לי עבד, שלא נהייתי עבד של איזה בשר ודם, שאני צריך להיות תלוי בו, וכל דבר שאני עושה, אני צריך לפי ההוראות שלו, זה נורא והיום, אני לא יכול לעבוד את השם בצורה כזאת. כן, שלא עשה לי אישה, יש אחד שהוא מתנהג כמו אישה, אשתו שולטת עליו, והוא נהיה אישה, כן, מדרום. אז צריך להתפלל השם. אז מה יוצא שכל זה על העולמות? אז הוא אומר, אתה מושך את המוחין, וכנגד זה גם, אתה מסלק, יש כלל, הוא כתב, הוא בעצמו כתב, שיש כלל בכל המשכת מוחין, לפני כן, השכת מוחין, הכוונה אורות, יורדים חדשים, לפני כן יש סילוק הקליפות. כי אז אתה מסלק את הקליפות. יוצא שתי פעולות אתה עושה בברכות השחר. האחד, אתה מסלק את כל הקליפות שהתאחזו. מתי התאחזו? בחצי הלילה הראשון. התחילה יממה חדשה, אבל הם היו, הם, זו השליטה שלהם, מה לעשות? עכשיו צריך להגיד ברכות השחר, לסלק את האחיזה שלהם, וממילא להמשיך את המוחים בכל ברכה וברכה, לאותו, לאותו זה. אז הוא אומר, מה קרה? ואם לא יאמר אותם כולם בקומו בחצות, מונע המשכת השפע והמוחים לפרצופים העליונים, וגורם להשאיר אחיזת הקליפות במקומות עליונים, בעולמות למעלה, ובנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה שלו, ובחושים שלו, נשאר התפשטות הקליפות, והוא משתמש בהם עם אחיזת הקליפות שבהם. והלכו בלא כוח, בעת ובזמן שהיה לו כוח להפרידם ולבטלם. והיא סיבה לכמה רעות חס ושלום. לכן ראוי להיזהר לאומרם כולם בקומו בחצות, ואפילו שהוא רוצה לישן אחר כך, אין בכך כלום. ואבל כי ישן ביום. כמו שכתב הרב זל על הקם בחצות, אחר שיסדר בכחותיו, רק שיקום קודם עמוד השחר, כמו חצי שעה, וחזור ללימודו. למה בעיה מי שישן וקם בחצות, שצריך לעשות כן, אלא אפילו מי שלא ישן כלל, והוא לומד מתחילת הלילה, הנה מהגיע החצות צריך לאומרם, חוץ מברכות התורה, שאין לא ישן, שאין צריך לאומרם, עד שעלה עמוד השחר. אבל, אבל שאר הברכות צריך לאומרם, כאן נזכר בספר הזוהר במעשה ששמעו כל התרנגול וברכו וכו'. אבל שוב, יש לנו כאן את הדברי שלום וגם את מרית אלגזי ועוד שכתבו שאם יש חשש שישכח אז לא יברך בחצי הלילה את ברכות השחר, כי הוא הולך לישון. אם הוא יודע שהוא לא הולך לישון יברך, אבל אם הוא יודע שהוא הולך לישון אז ימתין עם זה כדי לא להיכנס חס ושלום לבעיה של ברכות בברכה. יהי רצון שזכות הצדיק תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל ולעורר רחמי שמיים עלינו ולבטל מעליכם ועלינו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור הקדוש ברוך הוא עליכם ועלינו ועל כל ישראל גזרות טובות, ויציל אותנו מאויבינו ושונאינו הקמים עלינו לרעה, בפרט מהאיראנים הארורים האלה, שהשם יתברך יציל אותנו מהם בלי שום תקלה לשום יהודי בעולם, ולא יהיה שום צער ושום נזק, לא ברכוש ובטח גם לא בנפשות, וכולם יהיו שלמים ובריאים לעבודתו יתברך בזכות רבנו שר שלום שר אבי.